אוקיי, בפרק הזה הולך להיות הרבה דיבורים על שיפוט איתי. נתחיל במשהו על קטע שיפוט ספציפי, ואז משם נמשיך. אתם תקראו לו אל קפון אם אתם מברוקלין, ואל קפונה אם אתם מנפולי, ואנחנו מישראל נקרא לו ז'זווה. אבל רגע, בחזרה לאל. את המאפיונר הכי מפורסם אי פעם לא הצליחו לתפוס על הדברים הרעים באמת שעשה. זה הקטע. הוא עד כדי כך היה טוב בזה. הנבל המושלם. הוא היה נבל כה מושלם שהאמריקאים אהבו אותו. הוא היה כוכב. זו גם אחת הסיבות שהמדינה החליטה לעשות איזה סוף. יהיה מה שיהיה. ואם אי אפשר לכלוא אותו על הדברים הנוראים ביותר שעשה, לפחות שאי אפשר לכלוא אותו, יהיה מה שיהיה. אז זה יהיה על עבירות מס. זה מה שמצאו. כי זה מה שהחליטו לחפש. וזה מה שהכניס את אל קפונה לכלא ל-11 שנים. לא הקברים ההמוניים, לא הטבח בוולנטיינס די, לא שהחזיק כמעט את כל הפשע המאורגן של שיקגו והסביבה. על עבירות מס. קבלות, נו! לא היו לו קבלות! ז'זווה הוא כמובן לא מאפיונר אכזרי, אבל בעולם עליו אנחנו מדברים, הוא לא מהדינים שאי פעם ראינו. הוא לא עובר מ-0 ל-100, בוא נגיד. הוא מתחיל על 100 ולאט לאט מגביר. וככל שהפשע היה חמור יותר, ככה לא הצליחו באמת לתפוס אותו. הוא שבר את אלמוג כהן ויצא בלי נזק. הוא שבר ופרק את טל בן חיים ושרד כדי לספר. אפילו היריקה לכיוון ריקן לא באמת נצפתה המצלמות. נראה כאילו הוא מחזיק בכישרון על, העלמת ראיות על המאפיה משיקגו. אפילו עבר נפל שדוד לרגליו. למעשה, עד השבוע, האדום היחיד שקיבל היה בכוונה. כדי לפספס משחק ליגה ולא משחק גביע נגד מכבי תל אביב. גם אל קפוני אגב נכלה בכוונה. וכמה חודשים, כך מספרים, כשרצה להסתתר מפני הנקמה של בגז מורן וג'ו איילו. שולטים, נו. ואז, כמו שהאמריקאים הבכירים היו חייבים לעשות סוף לקפונה, יהיה מה שיהיה, התחיל קצת להרגיש כאן, כאילו נפלה מן החלטה בקרב פקידי הכדורגל הישראלים, נתפוס אותו, לא משנה על מה. וכך ז'וסווה ספג 4 משחקים על תנועת יריקה פלוס, תלוי מה אתם ראיתם. עזבו האם חטא, הוא חטא, אמרנו שהוא חטא. אבל העונש לדעתי היה עצום מדי. הרגיש קצת שגזר הדין לא תואם לעבירה. בעולם בו נגיחה היא פחות מנגיד יריקה, אז בוא נגיד גם שהמוח חוטף קורוזיה. והשבוע היה סי. פוקסמן, כמו אליוט נס, עשה הכל להיות לפי הספר. הוא הזהיר את הטלנט שלא יחדש את המשחק, מה שמהווה עילה לצהוב במקרה של אי הסכמה. בטח אחרי כך מספרים שבדקה 57, הרבה לפני האירוע מדובר, פוקסמן ביקש מז'וזווה שלא להוציא לפועל עוד כדור נייח, והפעם הפורטוגלי גם סירב לציית. אז הנה, חוקי כשר לפי הספר. הצהוב הזה, צריך היה להוציא אותו אולי. גם לעצור את קפונה על עבירות מס היה צריך. אבל הצהוב השני הזה הוא מבאס, הוא מבאס. הוא עבירת המס של ז'וזווה. נראה שעל רקע חוסר ההצלחה בלשפוט אותו על המעשים הרעים באמת, אפילו בתת מודע שופטים על הדשא ובבית הדין מחמירים איתו בגלל אירועים קודמים. וזה מבאס, כי די, כי הוא באמת מעצבן ומשוגע, אבל היה אלה, כמה שהוא שווה צפייה, יותר מהיתר, כמה? מה שהוא עושה עם כדור. אני לא אומר שנעלים עין מהרע רק בגלל כל הטוב, אבל בואו לפחות לא נדביק לו עבירות מס כי לא מצאנו ראייה לרצח. הרבה אמריקאים אהבו את קפונה, אבל מה לעשות, זו לא סיבה שלא לקלוע את המפלצת הזו. ועם כל הכבוד לפופולריות של המאפיונר, היו לו עדיו הרבה כוכבים חדשים להתחבר אליהם, במיוחד בתקופה ההיא, של השפל הגדול. להיות דון היה בונטון. אבל מה נגיד אנחנו? אוהדי הכדורגל הישראלי. אין לנו יותר מדי. אל תיקחו לנו את ז'וסווה. לא על קבלות, בחיית. הרבה פעמים אומרים על שחקנים, אם רק היה לו, הוא לא היה כאן. אם הייתה לו מהירות, הוא לא היה כאן. אם הוא היה יותר גולר, הוא לא היה כאן. אם הייתה לו רגל שמאל, הוא לא היה כאן. ז'וסווה הוא כנראה הראשון שהוא כאן בגלל מה שיש לו, לא בגלל מה שאין לו. אז בואו נעשה סקי עם עצמנו. נרחיק אותו ונבקר אותו וניכנס בו כשבאמת מגיע לו. ונעזוב אותו כשלא מגיע לו. מגיע גם לנו. איתי, תן בראש! ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביטל המברה שבכיכר המדינה. פרק בשיתוף החברים החכמים שלנו מהקריאה האקדמית אונו, המוסד האקדמי מוביל בתחום הספורט. הקורונה אמנם פגעה בהרבה דברים, אבל גרמה להרבה אנשים לעשות חושבים לגבי ההווה, לגבי העתיד, מי הם, מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו רוצים להיות. אולי נשנה דברים. לכן ניתן לראות עלייה משמעותית במספר הסטודנטים הנרשמים לתואר. קריאה אקדמית אונו מציעה למאזיני הפודיום 4 מסלולי לימוד. מסלול ראשון, תואר BA בחינוך ובחברה בספורט. מתמחות בספורט זה תואר שהרבה ספורטאים בכירים, כמו דן גלאזר, עידן ורד, אנדי רם, אפיק ניסים, כבר השלימו בהצלחה, מרוצים עד הגג. ואם אתם רוצים להפוך את האהבה שלכם לספורט למקצוע, אז הנה, תואר שני, MBA. מנהל עסקים, התמחות בניהול ספורט. מתאים לכל מי שרוצה לנהל אגודות, איגודים, מחלקות ספורט, וכו' וכו'. תואר שני, ייחודי נוסף, MA בחינוך עם הכשרה בספורט, המציע למאמנים ומורים לחינוך גופני, פרקטיקות אימון מקצועיות, מנטליות וטכנולוגיות. אני די רוצה לעשות את כל התארים האלה, לא יודע מתי אני אספיק. כי האקדמית אונו היא גם היחידה בישראל שמציעה תואר ראשון בספורט תרפיה. משהו שהולך חזק גם בקרב מאזיני הפודיום. אז יאללה, מאזיני הפודיום אהבו את התוכנית של הקריירה האקדמית אז, ואני בטוח שגם עכשיו התקשרו 0-3-5-3-1-1-8-8-8, 0-3-5-3-1-1-8-8-8, כדי לברר עוד פרטים ולהירשם למסלול חיים חדש ומרענן. אפשר גם להיכנס לאתר, כמובן, www.ono.ac.il, www.ono.ac.il. איתי מבקש להזכיר לדרג גם את הפודיום וגם את לשחרר את הדוב בכל האפליקציות שניתן לדרג, לכתוב קומנט איפה שניתן לקמנט, זה טוב, זה טוב לאלגוריתם, איתי אומר, אז תעשו את זה. איתי גם מבקש להזכיר שהוקלט השבוע, בין כל הפרקים, זה יש אז ארבעה שבוע, אבל הוקלט פרק עם גיא הוכמן, שהוא יצא רק בחמישי, אז מי שעוד לא הגיע לתרלול הזה, נא לעשות השלמת סופש, לשחרר את הדוב, לחפש את הפיד, לשחרר את הדוב, לא רק לדרג, לחפש ולעקוב, כי יצא פרק עם אבי דנגור, הלאו מייקל, וואי וואי, איזה פרק אדיר, אז יאללה לפעם, אהלן אורי אוזן.
בוקר עמוס לכולם.
אהלן ניר צדוק.
אהלן.
אתה רוצה למסור דש?
כן, זהו, האמת ש...
אתה צריך למסור דש לחקמון, תמסור.
לא, ביקשו, לא, ביקשו משהו ספציפי, שנייה. אשכרה, תראה מה עשית, אנשים שולחים לי זה, אנחנו, בוא נשנה קצת את הריזה של הפורמט.
אוקיי, מה עכשיו לא לשלוח?
לא שהוצפתי, כן, אבל כל זאת.
סע, אתה יצרת מפלצת, זאת השבתך.
אז אוקיי, אז אנחנו רוצים למסור דש לאיגור ועידן. איגור ועידן, שנייה, רגע, אני מנסה פה לאלתר.
אין בעיה.
ואנחנו מאחלים להם, מאופיר, שיחליטו כבר על ארנק קר חם, או נייר למטבעות דיגיטליים.
וואלה.
זהו, זה האיחול. אם זה משתלב לך עם איזה פרסומת, זה בכלל טוב.
יש דווקא לפרק, אבל לא היום. אבל בסדר, ראה בזה כבקרוב.
מעולה, אז דש לאיגור ועידן.
אגב, אני אומר שחייבים מתישהו ארנק קר, אין מה לעשות.
אתה מבין מה נהיה פה, זה דש, כאילו, אני לא יודע מי מסר את הדש, אני לא מכיר את האנשים, זה נהייתי ממש שדרן רדיו.
אבל זה בדיוק העניין של ביטקוין וכל הדבר הזה, זה מבוזר, אתה מבין? אתה לא יכול לדעת מי מוסר, מה האינטרס, אתה פשוט מעביר, את האנשים בכל העולם מבוזרים.
מעולה.
טוב, איך להתחיל, אורי?
כן.
איך לס... כאילו, שמע, 2-0, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חיפה, זה בלסתה המשחק שאיתו להתחיל. עד אמרתי, אולי הכל יהיה רגיל, ונזכה להתחיל בריאליטי המדהים של משפחת ברקוביץ', אבל אי אפשר להתחיל מזה, כי היה מעניין אצלנו גם. אז דור פרץ, דקה 82, אחרי הכתף של בלקמן, בעיקר, 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 דעתי, אפשר לסכב את זה, שפטריק ון ליוון, זה אברהם גרנט הולנדי. ככל שזה המשיך, הבן אדם ימצא כל דרך, אתמול תקשיב, זה היה הרכב, כאילו הוא אמר, בלי לזלזל אגב בזה, אבל החיבור וזה, וכמות השחקנים שבדרך כלל תבר, וואלה, יש טובים הם במכבי, אני חושב שזה היה הרכב הכי עדין שהוא היה יכול להעמיד, ואני חלש.
כן, אוקיי? אני מסכים איתך, גם, שוב, הוא שינה המון בעמדות ההגנה, שבדרך כלל זה עמדות שאתה פחות משנה, שני המגנים שפתחו את העונה, אתה יודע, שסבורית היה קצת פצוע, וג'רלדש לא היה בכלל, בלטקסק שהוא מגן שאתה יודע היה בלם, הוא גם שיחק בתחילת עונה בתפקיד הזה, כל הדור פרט שמה זה מאוד מאוד משמעותי, גולסה שמה זה מאוד משמעותי, והפועל חיפה פספסו אתמול, תשמע, הוא שם גם את פיבן קשר בפעם השנייה, אתה יודע, זה באמת כמו שנקרא לתת פור, אבל אצל פטריק, השיטה היא מעל הכל, וזה לא משנה כל כך מי, ברור שזה משנה ממוצב.
הכתף של בלקווד והשיפוט הוא גם מעל הכל.
טוב, לגבי השיפוט, תשמע, אני באמת לא, שוב, אלי חקמון בחור נחמד, הכל טוב ויפה. אני באמת לא מצליח להבין למה הוא שופט בליגת העל. אני באמת לא מצליח, וזה לא כביקורת, לא כביקורת על החלטה הספציפית.
אורי, רגע, אני
חייב, אוקיי, סליחה, שנייה. זה לא קשור לאירוע כזה או אחר. הרי באותו אצטדיון, באותו מגרש, עם מכבי חיפה, עם אצילי, הוא, אתה יודע, כל, הוא עשה כאילו עם טעות עם הפנדל, כל משחק שלו זה שערוריה, הוא בחור באמת נחמד מאוד, די, כן. מספיק, הוא גם בתקופתי כשחקן, וזה היה ממש מזמן, אתה יודע, הוא לא היה מספיק טוב.
אתה גם עקבי לגביו.
הוא לא טוב, הוא כל משחק שערוריה, הוא עזוב את הטעויות שלו, הוא מעט את המשחק, הוא כל מיני מדבר עם השחקנים, אתה יודע, זה פשוט... קשה מאוד לראות משחקים שהוא שופט, ויש שופטים שהם לא מספיק טובים, די, הגיע הזמן להגיד שלום, תודה רבה, היה נעים מאוד, אתה יודע, אפשר לשפוט גם ליגות נוער, ילדים, הוא מוזמן לבוא למשחקים שלי, להצבן אותי, אתה יודע, ישירות בארבע עיניים.
אלי, אם אתה שווה את זה, אז אני מאתגר אותך לעשות את זה.
אין לי באמת, שום,
אבל אתה יודע,
אתמול היו באמת כמה מקרים,
לקח לך 1-0 בהימורים?
היו כמה מקרים, לא, סתם, נו. היו כמה מקרים ש, אתה יודע, אתה לא, אתה אומר עצמך, מה, בחיית, מה? אני לא מבין. עכשיו, יושבים גם בשיפוט המסך אתמול. אני באמת לא מבין מיני, אני כבר לא מבין את החוקים. אני באמת מבקש, אתה יודע מה, אני פונה עכשיו לשופטים.
אני רוצה ספר חוקים?
לא, אני רוצה הסבר. אני לא אומר שהפסילה היא מוצדקת והיא לא. אני מדבר על השער, יש את השער שכבש את מולדין דוד, השער הראשון של אשדוד.
כן.
יש את השער של פשיץ' בסכנין.
כן.
ויש את השער אתמול שנפסל לעידו שחר.
כן.
שניים מהם אושרו, פשיץ' ודין דוד, ואחד לא אושר.
ואת השער של רודריגס מול הפועל תל אביב.
אוקיי, אני אלך איתך גם על זה. עכשיו אני לא מדבר על הפועל. כן, על אותו עיקרון, זה אותו עיקרון.
רגע, ואחזק אותך, אגב, היה שער של עידו שחר בגביע נגד הפועל חיפה, שאמרו להם שהיה צריך להיפסל, אבל לא היה עבר על אותו דבר.
בוא נדבק למקרים.
נגד בני יהודה.
כן.
אני אדבר את...
2-2.
אתמול הלך, לקח גורדן את הכדור באשדוד, פרץ, ניסה להכניס את הכדור לבריאון, שהיה בשלושה מטר נבדל, סולומון, בניסיון למנוע מהכדור להגיע לבריאון, גלש, עדף את הכדור לכיוון דין דוד, שגם הוא היה בנבדל, אבל כמובן במקרה הזה בוודאי שהנבדל של דין דוד לא רלוונטי, ודין דוד הפקיע. כדור אתמול קנדיל מקביע, לגנם שהיה בנבדל, לא משנה, קטן גדול נבדל, מבחינתי מילימטר נבדל, זה כמו שלושה מטר נבדל. טיבי מרחיק, למרות ששוב, גנם בכלל לא ניגש לכדור, שטיבי הרחיק, מלול לגביע, לא משנה, מלול לגביע, טיבי מרחיק, כדור מגיע לידו שחר מפקיע. דו שחר לא היה בנבדל, בניגוד לדין דוד, בתחילה הזמן הקבעה. הגול של פשיץ' בסכנין, כדור מגיע לבלם, הוא מחליק אחורה פשיץ' שהיה בנבדל, השתלט על הכדור, הפקיע, השער הוא שער. עכשיו תסביר לי, אפשר להסביר מה ההבדל בין המקרים? אני באמת
אין לי הסבר, אורי, אתה יודע.
אבל רגע, אם יש חוקים, אני באמת, אתה יודע, הוא הלך לראות.
אורי, שנינו דיברנו עם שופטים אתמול והיום, נכון?
וגם הם אמרו
שאין הסבר. קיבלנו תשובות סותרות?
לא, קיבלתי אותה תשובה.
אז אני קיבלתי גם שופט אחד שבעיקרון ההמלצה שדברים כאלה יהיו אופסייד, הבעיה היא, תשמע, אחד אפילו אמר לי, תשמע, זה הקטע בשיפוט, שכל מקרה הוא קצת אחר, וכל זה, הוא לא אמר את זה אגב על ההבדל בין מקרים, הוא אמר את זה על זה
שיש שני מקרים זהים, רגע, שנייה,
רגע, אבל אני מחזק אותך.
המקרה של מכבי ואשדוד, אלה שני מקרים זהים, ששחקן הגנה מתערב בכדור שהולך לשחקן שנמצא בנבדל, כדור מגיע לשחקן שלישי, והוא מפקיע. אתה יודע, זה היה בהפרש של שעה. תגידו, מה, אתם באים לסטלבט?
מה עם היד של דור פרץ?
עכשיו, היד של דור פרץ,
לא היה יד?
בוודאי שזה נבדק, ברור שהיה יד, אני יכול להראות לך גם תמונה. אני לא מבין, זה נבדק. מה, לא ראיתם? מה, לא היה זווית של המצלמה בדיוק? מה, לא יכלתם לעשות פריז לתמונה?
עכשיו כן חשוב להדכן, כי אנשים אומרים, מה, לא בדקתם? אז הכל נבדק.
הכל נבדק, בדיוק, אני אומר שבדקתם.
אבל כשאתה לא מקבל עצירה, אז אתה מרגיש אוטומטית, תן לעשות שהבדיקה
הייתה... הייתה עצירה קטנה ככדור
הצלקר. אני אומר, אתה מרגיש שהבדיקה היא לא הייתה עד הסוף, לא, לא אומר הפעם, אני אומר בכללי.
בכללי, הכל נבדק.
צריך להסביר, הכל נבדק.
כן, אנחנו רוצים את הוויזואליה הזאת של שופט הולך למסך.
כן, בודק רגע, חמור סבר.
או לפחות איזה דקה וחצי אוזנייה. זה, ברגע שזה
לא נמצא, מה פתאום? לא דקה וחצי.
ברגע שזה לא קורה, אז אתה אומר, לא בדקו, כי חסר את, כאילו,
כן.
את הוויזואליות של, של החוק.
כן.
של
אגב, הצדק, לא התכוונתי שחק עוד צריך ללכת, התכוונתי, אני מקווה להרגשה שאתה מקבל לגיד הצירה של אפילו 40 שניות, כאילו מישהו אומר, רגע, תן לי פה עוד זווית. אני ראיתי זווית אחת, אגב.
יש לי...
אני רוצה להמשיך, אבל משהו על מה שלך, אוזן, רק לרגע הבעיה שלי, חפש תמשיך. על ה, באמת, מישהו יודע מה זה חוקת כדורגל? מישהו יודע משהו? כאילו, בוא נדבר על זה, שזה גם אולי אחת הבעיות של עבר, כי עבר היא תשתית של רנטגן, של שחור ולבן, של אמת או שקר, שמתלבשת על חוקים שהם חווייתיים. אין פה, אין, אתה תסביר לי, אוקיי, אז אם הוא קרוב אליו ומשפיע עליו פיזית, אז מה זה פיזית? אם הוא נוגע בו, או אם הוא מפריע לו, או מאלץ אותו לעשות משהו שהוא לא היה עושה בלי ההימצאות של החלוץ שמה? זאת אומרת, מלך התחילה הבעיה כאן היא לא רק בפרשנות של שופט מפרש א' או ב', אלא זה שזה בכלל כל כך מועד לפרשנות. אין פה שחור ולבן. אז מתישהו אתה תגיד, כן, זה נראה לנו כמו לא, ואז שופט מגיע ואומר לך, לא, זה בעצם כן נבדל. 24 שעות קודם לכן, משחק של מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב, אותו דבר בדיוק. עכשיו, אני לא בא ואומר, אני אם אתה שואל אותי, אני מבין למה יש פה בעיה עם השער הזה, כי אם גנם לא נמצא שם, טיבי לא מרחיק את הכדור לרגל של עידו שחר. ואם טיבי עוזב את הכדור לגנם, שזה אי אפשר להיות, זה אי אפשר לצפות מבלם לעשות, אז זה נבדל, אתה מסכים איתי?
כן.
בוודאי שההרחקה של טיבי, האופן שלה מושפע מזה שהיה שם שחקן בנבדל, שהכדור כוון אליו. זה שהוא לא נגע בו, זה לא משנה. למעשה גנם נגע בכדור ברגע שטיבי הרחיק אותו. אז עכשיו ההרחקה של הכדור הזאת הגיעה לשחר שלא היה בנבדל ולא כלום ונתן גול. אני מבין למה אפשר לפסול את זה.
אני כן, לא האחידות מבין, כאילו
אם,
פה.
אם אפשר לפסול את זה, אין בעיה, תחליטו ככה או ככה.
והכל ככה.
לא יכול להיות ש-24 שעות קודם, מנסים למסור כדור לדוניו, דוניו בנבדל, שחקן מרחיק כדור לרודריגז, רודריגז יסיים גול, ואין בעיה, זה מושם.
בדיוק, זה אני מדבר.
בוא נגיד...
איך זה יכול להיות? לא. מישהו, תקשיב.
נכון, אני אומר.
זה לא, אם זה לא שחור ולבן, אז זה יותר חמור מזה, כי בכלל כל התשתית הזאת של עבר, היא מיותרת ומגוחכת.
אוקיי.
כי מה אנחנו בעצם לוקחים? לוקחים משהו שהוא מועד לפרשנות, מצליבים לו כלי שלא תואם בכלל, זה כאילו MRI, בקום MRI תביא לזה, אני לא יודע מה, קורה בקפה. כן. תחבר בין שני הטכנולוגיות האלה, ואני אמור אני, להיות לצפות למה.
נו, כמגן עבר, אני אמרתי 1,000 פעם, שתמיד הבעיה, אם אתה תאשים תבר במשהו, תמיד הבעיה היא בעיקרון החוקה. תמיד הבעיה היא זה... עכשיו, אני יודע שזה ענף קשה יותר אולי מאחרים. הכל רץ כל הזמן, שטח גדול, מעט אנשים שמחסים עליו, לא יודע, יש רק 3 שופטים, 4 עם הרביעי, לא שהוא פעיל. אבל זה, ההשבצה הזאת, זה מה יש, זה הכדורגל, ככה, אני לא אוהב אותה. אני לא אוהב אותה, כי אנחנו באמת מנסים עכשיו לאכוף בכל דרך, למה הומצא עבר, להשארת הצדק, בוא נגיד. זה בעיה שבאותו יום וביומיים, ובטווח באמת של יומיים, יש לך 3 מקרים כאלה, ואפילו בקאבי עם פשיט שהיה וכל הדברים האלה. זאת בעיה, זאת בעיה שאתה כאילו עכשיו נותן לאנשים, בעצם אתה נותן לאנשים איזה, אתה יודע, זה כאילו שניסו לתפוס את אסקובר, אז בסוף הצליחו רק בגלל הציוד האמריקאי המתוחכם, אוקיי? אם לא יהיה את האלה שבשטח שיפענחו אותו, אז מה זה עוזר? אז פה זה אותו דבר, אם אתה בסוף נותן לאנשים שלא מספיק בקיאים בחוקה, אגב, שבוע שעבר דיברנו על, לפני כמה ימים, דיברנו על זה שצריך ור כדי לבדוק את העניין של ברטקוס.
כן.
מה היה צריך לבדוק שם? זה כאילו מה, לא, אז אני אומר, גם. שופט שבקיא בחוקה, בטח היה אומר, טוב, ראיתי, אין מה לבדוק.
יש להם גאדג'ט ביד, אז הם משחקים איתו.
זה לא רק ישראל, חשוב להסביר, זה לא רק ישראל. זה לא רק ישראל.
אז הוא משחק בוור.
הבעיה פה באמת, אם כבר אני מתחבר לאורי, וזה לא רק חקבול, או כן חקבול, או לא חקבול, אם כבר בעיה, אתה מרגיש שיש בעיה באחידות, בעיה בעיה, לא יודע, אפילו קריזמה, או הניהול השוטף, או באמת אחידות אפילו של אותם שופטים, כאילו זאת אומרת...
לא נכון, חק כבול אחיד, טועה לכולם.
חק כבול אחיד.
לא, באמת, לזכותו, אתה רואה, אתה בא בטענות,
אני לוקח אותך הלאה, לא, אני לוקח אותך הלאה, ואגב, אני נגיד אתמול גם פרגנתי בטוויטר, בפייסבוק, לגול של מכבי תל אביב, שאני אגיע אליו, אבל לגול השני.
תפרגן למכבי תל אביב.
בכלל, נכון, ונפרגן, ועל האופי, על, על, על מה שקורה, על, 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 על גירוד הניצחונות הזה, ביכולת לא טובה, אבל...
לא, לא מסכים
קשה, אותה. לא, אתמול, מה הרכב לא טוב.
הם היו בסדר. הם היו יותר טובים.
יופי.
נו, בסדר.
לא היו טובים.
הם היו יותר טובים מהפועל חיפה.
גם אתה. עכשיו...
מה זה קשור? הם לא, באו,
אז
הם
זה,
באו...
אה, עיקר ותפל!
לא, אז... זה עיקר. טוב, תמשיך.
בסדר, אוקיי. עוד מעט נפרגל למכבי תל אביב שהייתה הרבה יותר טובה מהפועל חיפה ב-11-11.
אוקיי.
אבל... זה משחק שכאילו אתה מרגיש שטיפה לדבר על כדורגל כדבר ראשון, זה אפילו קצת בעייתי, וכן צריך לתקוף את הנקודה הזאת, כי הרי יש עכשיו הרגשה, אם זה הפועל חיפה, ראינו את יואב כץ, אנחנו רואים אנשים שמעורבים, אנחנו רואים, רגע, עיקר ותפל, אנחנו רואים נגיד את מה שמכבי חיפה אז אמרו, ומה שאוהדיה אומרים היום, הגול של מכבי תל אביב וקריית שמונה, הפנדל, על חוזז שם, שזה כבר נהיה הרבה נקודות, אז אני לא טוען, אני לא טוען, באמת אגב, אני לא טוען, שיש מישהו, איפשהו, כמו שאמרתי, זה לא בתקשורת, לא באיגוד השופטים, לא בהתאחדות, לא במנהלת, אין מישהו שאומר, יותר טוב לנו אליפות של מכבי, יותר טוב לנו, בואו לאט לאט נביא אותם לזה, לא, אבל כן, אפשר, אני מבין, מי שמתבאס
לא,
על ריבוי
לא
אירועים,
לא, אני לא
אבל
מבין.
אני לא מבין את הפועל חיפה, שגם אחרי, נגיד, ובאמת, נגיד, יודע מה, על האופסייד, אנחנו אפילו חלוקים בדעתנו, על הפנדל, אני חושב שאנחנו קצת יותר איתנים בדעתנו.
על שניים אני איתן בדעתי.
עדיין, איך אתה בדקה 82, במומנטום כזה, חוטף גול כזה, שפשוט 4 פעמים חוטפים לך את הכדור ב-30 מטר. 4 פעמים.
עזוב, נו. אני אגיד לך משהו.
מאותם הסיבות שאשדוד מאבדת 8 כדורים ברבע שעה.
נכון.
מדהים. איזה לחץ, דקה 80, מכבי תל אביב.
זה מה שבאמת, בדיוק,
חצי
במכבי, בקבוצה, עכשיו אני הלכתי ובדקתי בלוח השנה, וזה נחבר את זה גם למה שדיברת מקודם, על הרוטציה והכל. אתמול היה משחק, אתם יודעים איזה משחק של מכבי, זה היה אתמול ב-40 הימים האחרונים?
עוד היה 9 ב-30 ימים, אז בטח 12?
זה היה 11, לא היה 9 ב-30, אני חושב. מאז המשחק נגד, מה היה? היה למשחק לפני מכבי חיפה. אני חושב שזה היה נגד נתניה, 23 בינואר. היום אנחנו בא, אתמול היה 4 למרץ. 40 ימים, 11 משחקים. ועומס מטורף, עם טיסות, עם הכל, וראינו את מכבי שמצליחה בחיסרון מספרי, אחרי 20 דקות, שהסוף שלהם זה בהחמצה של הגדה, שבעצם נראה לי שם כולם הבינו שאוקיי.
כן. לא רק השופטים פגעו בהפועל חיפה באותו יום.
כן, זה כבר לא יקרה היום, למרות שזה, וזה היו 20 דקות לדעתי הכי לחוצות שהיו למכבי השנה, אף אחד לא הוריד את מכבי על הברכיים כמו שהפועל חיפה הורידה אתמול, 20 דקות. אף אחד לא הוריד.
כן.
אולי,
מכבי חיפה, 20 דקות הראשונות.
השמונה דקות הראשונות בדיוק של מכבי חיפה נגד זה, אולי אשדוד חצי שני, אבל שוב, גם זה לא היה כל כך מובהק. וזה לא קרה, ומתוך זה, בחיסרון מספרי, הרגשתי שמכבי צריכה בסך הכל את להצליח לייצר את הכבד שלה בחצי מגרש של היריבה, גורפניקל עם העיבודים שם, והתיקול של ריקן היה שם, על מי זה היה? על גל הראל, אני לא טועה. מכבי כאילו מחליטה, אני עושה קווץ' ומגיע השאר שהסוף שלו הוא השחקן, מפקיר אותו, השחקן היחיד במכבי שמכל הרנו אתמול, כל הרוטציה שהייתה והכל, דור פרץ, יודע כמה מסכים הוא שיחק מה-11 האלה?
נו.
10, אחד הוא לא שיחק בגלל צהובים, אפילו לא החליפו אותו בדקה 89. עכשיו, אני לא נכנס לג'י-פי-אסים של מכבי, אני לא יודע מה הנתונים שם, אבל כשמאמן מחליף, 7 שחקני הרכב, מוציא את 3 הזרים שעושים את ההגנה של מכבי להכי טובה בליגה, זאת אומרת שכן יש פה מחשבה, יש לנו עסק פה עם בן אדם, שא' מאמין במחליפים של מכבי, וב' גם אומר, אוקיי, אני צריך לתת מנוחה לאנשים האלה.
כן.
סבורית, צריך לנוח.
כן.
ג'רלדש צריך לנוח. ארננדס, שזה מנוחה נדירה שלו, כי תמיד היו מחליפים את טיבי, ארננדס צריך לנוח. מתן חוזה צריך לנוח.
אבל...
לדור פרץ הוא לא מגיע. דור פרץ, אפילו דקה 89 לא מוחלף. בהרכב המאולתר בגבי מול בר שבע, בין המשחקים מול שחטר, עדיין פרץ היה שם כדי לתת שער ניצחון. פרץ הוא כאילו מעל הדברים האלה, יכול להיות שאף אחד אין לו את האומץ לשאול את שמה דור, אתה צריך מנוחה כאילו? ובאמת אתמול אני המשלתי את זה למה שפטריק עשה אתמול זה, באמת, אמא תראי בלי ידיים. הנה אני, תראו, אני שם את הרכב עם דוד זאדה, עם קנדין, עם בלטקס, פיוון קשר אחורי, בלקמן שהוא, ואילון אלמוג שלא יצא ממנו כלום השנה, אבל יש דבר אחד שהוא לא מעז לעשות, וזה דור פרץ, כי זה כבר להוציא גלגל, ולא להרים ידיים. והגול אתמול היה הכי דור פרץ בעולם, כי זה ממש הרגיש כמו הטבעה.
כן. היה לו החמצה כזאת במחצית ראשונה, תשמע, הוא מצטרף אדיר. הוא מצטרף פשוט אדיר להרחבה, ואני וניר דיברנו.
ככה הוא ניצח את סכנין, ככה הוא ניצח את מכבי.
שחקן הכי טוב בליגה.
סליחה, את בר שבע, שחקן הכי טוב בליגה, חד משמעית. ובאמת זה מדגיש, בדיעבד, אנחנו נחזור עכשיו ל-27 בינואר, 5 שבועות אחורה, הפספוס האדיר של מכבי חיפה, ששיחקה מול מכבי, בלי יונתן כהן, בלי דור פרץ, שאנחנו מבינים עוד יותר כמה משמעותי זה היה, בלי גלאזר, אם אני לא טועה, נכנס רק
מחצית השנייה, כן.
מחצית השנייה. וזה פשוט מדהים. זאת אומרת, איך שאם העונה הזאת תסתיים, בלי אליפות של מכבי חיפה, כל מה שקרה, תגיד, הפסדים לכפר סבא, הפסד בדרבי, ההפסד באשדוד, הכל הערת שוליים לאותו משחק בבלומפילד, שמכבי חיפה קיבלה את מכבי, היום אנחנו מבינים, בלי 50-60-70% ממנה.
בדיוק.
ופספסה.
הקטע גם שאתה יודע, זה דור פרץ, היה לו הרי תקופה רעה, עכשיו. ואנשים גם אמרו, וואלה, טוב, זה למה שחשבנו אולי, או משהו כזה. הגנים, איך שהוא נראה, אתה אומר, לא יכול שהוא לא ישחק ככה, אבל כמה יפה זה לראות אותו משחק. עכשיו, שניר נתן את הנתון המדהים הזה, שבעצם מאפשר לי לחנות אותו, אתה יודע, כשנגיד היה את ערן זהבי, אז זה באמת תכונה שהפיינה אותו, חוץ מהגולים. הוא לא מפסיד משחקים. אתה זוכר שהיה את הגמר גביע הטוטו, שפאקו ספסל אותו, היה על זה כזה מיני שערה. וואו, אוקיי? זהבי לא הפסיד משחקים, כי אתה אומר, עם כל הכבוד לרוטציות וזה, יש מישהו שאלן לא יכול להוציא אותו וזה. ואז אנחנו תמיד, אנחנו, אחרים בתקשורת, אחרים במכבי, לא יודע, מנסים לחפש את זהבי הבא, נכון? אולי זה הזהבי הבא, פשוט אחרת. מהמישהו הזה, ששמע, אולי גלאזר היה ככה שלה שעברה, אני מניח, היית יכול להגיד את זה עליו. אני שוב אומר את ההבדל המהותי בעיניי בין שניהם, עזוב שהם לא אותו דבר, בול.
גלאזר בדיוק, יש...
לא, רגע, גלאזר מעניש אותך, גלאזר מעניש אותך במין עניינות טעם כזאת, שמישהו מחמיא לגלאזר נגיד על ציון 10, זה תמיד כאילו, וואו, הוא מבין כדורגל, הוא לא מתלהב מהגולרים ומכל זה, ומאלה של ליד שתי הרחבות.
זה כמו להחמיא לטאקל סמאלי בפוטבול.
כן, בדיוק. דברים שאתה צריך להיות עם משקפיים כאלה של מקצוען. דור פרץ זה בפרצוף שלך, אתה רואה אותו. אגב, הוא מסר לגררו. זה לא ש... אתה מבין מה אני אומר? הוא שם, הוא הכי שם שיש.
הוא גם בעונת
חוזה. הוא שם.
הוא כנראה יעזוב סוף שנה, הוא בעונת חוזה, ופה הייתה איזה פשלה ניהולית איתו, שלא העריכו לו, ואז יקבלו עליו כסף, כי אפשר היה למכור אותו ב...
בוא נראה, אולי נקבל הודעה היום.
הוא לא יחתום. שניים, שלושה, לא רק...
אם הוא זה אבי הבא, אז עליו מיץ' ישבור את הקופת חזיר. אין ספק שהוא צריך לעזוב.
לא, תשמע, אם מיץ' באמת ייתן לו את הסכומי זה אבי...
לא סכומי, הוא לא ייתן לו סכומי, אבל אתה יודע, החדשים, כן, החדשים.
מיליון יורו הוא יקבל?
לא. לא שאני חושב, אבל היום...
אבל זה מה שיצטרכו לשלם כדי להשאיר אותו.
לדעתי אצל מיץ' היום 600 זה 1.2 מיליון היום.
לדעתי הוא יצטרך לשלם יותר מ-600 כדי להשאיר אותו, גם אם כמו דסה, תשיב, דסה הרי קיבל הצעה במכבי תל אביב, קיבל הצעה במכבי תל אביב יותר גבוהה משהו מקבל בויטסה, בהרבה יותר גבוהה, והוא עדיף לנסות להגשים את עצמו באירופה.
זה הדבר הכי טוב שהוא עשה בחייו.
הדבר הכי טוב, כי בשנה הבאה הוא יקבל כבר סכומים יפים.
לא רק זה, הוא עכשיו משחק במדינות אמיתיות יותר.
לא, הוא גם בסוף הקריירה, שהוא יסתכל אחורה, יגיד, וואלה, אתה יודע, ואני ממליץ שוב לכל שחקן ישראלי, דור פרץ, בגיל דומה לדסה, ביציאה לפחות, כן. הוא שנה יהיה מתחת, והוא, אולי זו הזדמנות אחרונה, והוא התנהל, אתה יודע מה? הוא לא רק מתנהל במגרש בצורה, איך אני אקרא לה, יוצאת מן הכלל, מבחינת אפילו המידה שלו והריצה שלו, הכל כל כך אצילי, הוא לא רק אצילי, הוא גם מתנהל מחוץ למגרש, הוא כזה חכם, הוא באמת את אחת, אולי המערכת הכי, המנוהלת הכי טוב בארץ, הוא הצליח להגיע איתה למצב, שמצד אחד הם לא יכולים בלעדיו, כי אם הם יוציאו אותו, אתה יודע, כמו שעושים לפעמים לשחקנים, ואפשר לאיים עליהם במרכאות, שזה בכלל שעוריה, אז אם יוציאו אותו, הם יודעים שהם לא ייקחו אליפות בשום פנים ואופן, כי כמו שניר אמר, הוא יותר משמעותי עם 5 שחקנים אחרים ביחד.
זה כרגע גם, אתה יודע.
והוא עכשיו מגיע לסוף.
אני לא משוכנע שאתה יכול להעריך שהם לא יכולים לזכות באליפות בלעדיו.
אני יכול להעריך שהם לדעתי אלה הם קשה בלעדיו.
לא, אורי יכול להעריך.
אני יכול להעריך, אתה גם לא תראה. אני ואתה לא נדע את זה גם ניר. הוא יהיה תמיד שם. הוא יהיה תמיד שם כמו שאמרת.
מכבי של השנה נחלשה לעומת שנה שעברה. יש לה איזושהי גיבנת שהיא סוחבת שהיא לא תסחוב בשנה הבאה. מכבי חיפה, אני חושב, במקביל.
חזקה.
עושה הרבה, אני, אתה יודע, מכון שיכולה להשתפר עוד, ואנחנו תמיד יכול להיות יותר טוב גם שנה הבאה, אבל אני חושב שאותו דבר שאנחנו מדברים על פרץ, יכולים גם לדבר על נטע לוי. אני חושב
שני הכי טובים בליגה, דיברנו על זה.
בוא נגיד, כמו שפרץ יכול לעזוב, גם נטע לוי יכול לעזוב. ושרי מתבגר, ורוקביצה מתבגר.
נטע לוי יעזוב גם כן, לדעתי.
ולך תדע מי מגיע במקום.
שניהם יעזבו, שניהם...
אז בוא נגיד, מכבי גם ראינו אתמול את עידו שחר למשל.
רגע,
אני לא חושב שהוא פרץ, כן? אני חושב שהוא עדיין לא הוכיח שהוא התקפית, מצטרף כמו פרץ, למרות שהפקיע מול בני יהודה, אמרנו, והפקיע אתמול,
שהפקיע
לשער הזה, שער או לא שער, הוכיח שליבות הוא יודע, זה לא גלאזר, כן? הוא קצת יותר... בעל יכולות התקפיות, מגוון יותר מגלאזר, אבל למכבי יש כל כך הרבה עתודות, בטח בעמדה הזאת, וגם דור פרץ, הרי דור פרץ זה לא איזה סיפור הצלחה עקבי של מישהו שאתה יודע, רק במגמת עלייה. בן אדם, הרי הוא היה פוטנציאל, ואז היה את התקופה שהוא שאל למכבי, להפועל חיפה, וגם חזר ממנה, והיה חלש, לפני שנתיים, פגז, שנה שעברה גם נפילה.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו רואים פה עכשיו איזה מין...
היה צריך לצאת לחול לפני 4 שנים.
גרף שעולה ויורד, אז...
הייתה לו פציעה, אבל שנה שעברה, ניר.
בסדר, אני לא אומר שעכשיו אנחנו נראה שנה הבאה ירידה, גם יכול להיות שעכשיו הוא כבר הגיע למקום שמנו כבר אין ירידה, כי הוא כבר כאילו, אתה יודע, קיבל את המפתח, נכנס לדירה. אבל, אתה יודע, מכבי יש לה מה לשים במקום. תמיד יהיה לה.
אבל זה הגדולה של מועדון.
גולסה עדיין שם.
בסדר.
ניר, אבל זה הגדולה של מועדון, שיש לו מחלקת נוער, אולי הכי טובה בארץ.
ויש לו עוד 2 מחלקות בוגרים.
עזוב את זה, אבל ככה צריך. אני גם מקווה בעונה הבאה שיהיה עוד קבוצות עם מחלקות בוגרים, כי הולכים כנראה לשנות את זה, אבל יש לו מחלקת נוער. אולי הכי טוב, שמגדלת הכי הרבה שחקנים. אז יש את עדן קרצף, שניר אפילו לא הזכיר, שאפרופו הספסול, הוא גם בתחילת שנה היה פותח, אתה יודע, במשחק, אפרופו הספסול של גלאזר, הוא זה שפתח לפניו מול מכבי חיפה, ואז נפצע.
היה פותח אתמול במקום פיבן.
נכון, אז עדן קרצף, ועידו שחר, שראינו אתמול גם את האיכויות ההתקפיות שלו, וזה שחקן שרץ כל משחק 12-13 קילומטר. ואני אומר לך שגם מתחת צמחים שחקנים, ונדב נידם, שהוא שחקן נהדר, משחק בביתר תל אביב, הפקיע השבוע, אני ממליץ לכם לראות השאר.
ואפילו אלטמן, למרות שהוא קצת פחות טוב,
הוא פחות טוב, הוא גם יותר קדמי, נכון, אבל הם מגדלים בלי סוף, כי הם משקיעים מיליונים במחלקת הנוער, כמו שצריך לעשות, כמו שמועדונים אחרים גם צריכים לעשות, ואם הם לא עושים את זה, אז הם משאילים כל הזמן ממכבי תל אביב, הנה אפרופו אתמול היה מול קבוצת הבת השנייה של מכבי תל אביב, הפועל חיפה, שכל הזמן משביחה להם שחקנים, אז זה מחמאות גדולות למכבי תל אביב, וגם שוב, ון לובן עושה עבודה פשוט נהדרת בכדורגל, הוא עושה איביצ'יזציה מוחלטת למה שדוניס עשה, וזה כל משחק נהיה עוד יותר.
הם פחות טובים
מאיביץ'. אני לא מסכים, אני חושב שהם שחקים כדורגל יותר טוב מאיביץ'. הם אולי פחות חזק, הסגל פחות טוב. לא, הסגל פחות טוב. אני חושב שאתמול איביץ' לא היה משנה שחקנים בכלל, שהוא פעם אחת שינה מול לפחם הוא הפסיד. פה אתה רואה שלא משנה מי משחק, כל עוד אורפרת נמצא.
שנה שעברה, אחרי אום אל-פחם, כי הוא קיבל סטירה שהוא לא קיבל קודם.
הוא רץ, אני חושב... אתה עושה פה אוברקומפנסט, אתה מנסה לפרגן יתר.
אני לא עושה פרגון יתר.
רגע, בשנה הראשונה, הבן אדם היה מחליט מנתון גולים.
בדיוק.
אתם שוכחים את זה.
אני לא שוכח, אל תכליל.
רגע, ניר, אני מדבר על שנה שעברה, ואני אומר עוד פעם, הם חזרו...
שנה שעברה פוסט אום אל-פחם, כן.
כן, פוסט אום אל-פחם, איביץ' צמצם את הרוטציה, הלך ל-12-13 שחקנים. פה הרוטציה ממשיכה להיות רחבה, ואתמול היא ממש התרחבה לכל עובר, לכל עבר.
אתמול ון ליוון הפסיד למכבי תל אביב את המשחק ולא הצליח.
הם יודעים, הם מאמינים בעצמם, גם במצב שהכל באמת הולך, הם מאמינים בעצמם, השיטה עובדת, המערך עובד, השחקנים, אתה רואה, עם ביטחון C, וגם שמורחק שחקן, וגם ש... אתמול באמת כל מה שיכל להשתבש, השתבש. חוץ מחכמון.
אתמול צריך להיות אמיתיים, תקשיב, תפריד, מה שווליון עשה אדיר, בטח רדוניס, בטח שזה הוא, שהוא אף פעם לא אימן, אוקיי? לבוא ולעשות ככה בטייק וואן, מדהים. הוא הוכיח אגב, שפה, אגב, וזה לא הכדורגלן הישראלי בסטיגמה של האופי וזה, אבל פה הרבה יותר חשוב המשמעת והסדר אצל קבוצה עם סגל כמו שמכבי תל אביב, מאשר החזון אולי והצירתיות שדוניס ניסה להראות, וזה היה קצת too much, אבל צריך גם להגיד, אתמול, הפסיד להם את המשחק ון ליוון, לא נתנו לו. די, אי אפשר, לא מגלה פה את אמריקה.
אתמול הוא באמת העלה עם הרכב, גם דיברנו בתחילת המשחק.
הרכב, חילופים, אין מצב, אין אוטים.
הוא הקצין אתמול, הוא הקצין, אבל יכול להיות שזה מאמונה בסגל.
בסדר גמור, אולי אגב זה עכשיו ירוויח לו דברים לעתיד, הכל בסדר.
בסוף זה באמת, שוב, אתה נמדד בסוף במבחן התוצאה, לא יעזור.
אין ספק בכלל.
אז מבחן התוצאה אומר שההחלטה הייתה נכונה.
כי תקשיב, אם אנחנו נמשיל את מכבי, את השחקנים, סגל שלה לשעונים על הקיר, אז אתמול הוא לחץ על, הוא ייפס הרבה שעונים. אפשר היה הרי לעשות את זה יותר מדתי, לומר, אוקיי, ג'רלדש נח היום, נכון. סבורית נח מול ביתר ביום שני. אבל עכשיו, לא רק שהוא השיג 3 נקודות, הוא גם השיג עוד נקודה, זה כאילו השיג 4 נקודות אתמול. כי הוא בא עכשיו למשחקים הבאים, הסבורית נתת לו את המנוחה, ונתת להרננדס, ונתת לג'רלדש. במקום לחלק את זה, אחד פה, אחד פה, אחד, מכה כולם.
אתמול היה האימור הגדול שלו,
אימור מאוד גדול,
והוא זכה בו, ועכשיו יש לו פרי רול, כי עכשיו כאילו הוא נתן להם זמן, וכל זה.
היה לו 14 בבלק ג'ק, והוא הכפיל.
נכון.
ובא לו 7.
עכשיו, זה בדיוק מה שמתחבר, אגב, אני בררתי המורי עם אשתי, כאילו התחת כאילו של ון ליוון, של זה, אז קונט, K-O-N-T, מי שרוצה, אם מישהו רוצה לעצב גם לנו משהו, תקשיב, הבן אדם, עכשיו עזוב, יש כאלה שיגידו זה שיפוט, הרי היה גם נגד מכבי חיפה, איזה הרננדז יד ברחבה וכל זה, נגיד, אתה יכול לחשב איזה 6 נקודות, שזה, טוב, חוזה זה היה לא בתקופתו, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה, באמת, מצטער, אתה לא יכול להתעלם ממה שהיה בגול השני, אתה לא יכול להתעלם, אני שוב, אני לא מוריד ממה שהיה עם השיפוט, אני לא מוריד, אבל לפעמים צריך גם לעבור את זה ולהסתכל מעבר, ובדקה 80 למשל, מכבי תל אביב הייתה בעשרה שחקנים, גמורה, ציינת, אגב, זה בדקתי, זה כן 9 משחקים מאז ראשון בפברואר, אוקיי? אז גם 11 מ-40, זה מטורף. היא הייתה גמורה, והיא הייתה במומנטום שלילי. ועדיין, 4 פעמים היא חטפה כדור בפחות מ-40 שניות. היא גם איבדה, כן, אבל חטפה. הפועל חיפה לא עברה את הרבע. לא עברה את הרבע, במומנטום, עם 11, הכל. וזה, אין מה לעשות, עכשיו אתה לא יכול להגיד שיפוט, 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 אפשר לבכות כל הזמן על שיפוט, 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 בעיניי זה קצת פסיבי, בסופו של דבר אתה גם צריך להיות אקטיבי, ומכבי תל אביב לפחות לקחה את זה, אין, זה פשוט מדהים, בדקה כזאת, כל קבוצה אחרת הייתה פשוט יורדת אחורה, ומקווה שדברים יפגעו בקורות, מכבי תל אביב דקה 82, עוד לוחצת ככה, ועושה דאבל פסיב ודברים כאלה. הפסקה קצרה לספר לכם על החברים שלנו מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה בישראל. התוצאות מדברות, התוצאות ישנות. מאזיני הפודיום אוהבים להזמין מפנדה. המחירים כנראה נוחים, להם השירות נוח, המזרן נוח, המיטה נוחה, הכרית נוחה. אין להם כוח לנסוע ולהכנות ולשכב על מזרן ששכבו עליו 1,000 איש קודם, 2-3 דקות לראות אם זה בסדר, ואז שיבוא הביתה וכמעט יפיל ויצטרכו להכניס אותו עם הנוף. לא, הם מזמינים אונליין מפנדה, וזה מגיע מהר וקטן וסקסי, עם טריק מדהים שנפתח פתאום לגודל אמיתי, ויש לכם 100 לילות ניסיון על המזרן. 100 לילות, אין פחד. פנדה מאמינים במוצר שלהם. אם תוך 100 לילות משהו לא טוב לכם, הוציאו לכם אדום שלא כצדק, עשו עליכם גליץ', אתם רוצים להחזיר את המזרן, אתם נגד השיפוט, אתם פשוט מחזירים, מקבלים את הכסף חזרה. אתם כבר יודעים שפנדה זה לא רק מזרן, אלא גם קריות, אפילו מיטות לכלב, ומי שיקנה מיטה ומזרן לבני אדם, יקבל הנחה שקרוב ל-1,000 שקל. אבל על כל זה, על כל ההנחות המדהימות שיש באתר pandazzz.co.il, pandazzz.co.il, למאזיני הפודיום יש קוד קופון, POD, 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 כמו POD, אוקיי באנגלית, וקוד הקופון הזה מקנה לכולם חוץ מלאיתי, כפל מבצעים. כל מי שהוא לא איתי, יש לו כפל מבצעים על קוד הקופון הזה. אז יאללה, שנו על זה, שנו על פנדה, בואו נחזור כדורגל.
בואו נתמרמר על הפועל תל אביב, עם ניר צדוק.
טוב ניר, זה היה, הייתה בחצית ראשונה ממש 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 טובה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, שרי, אליאס עם גול ממש יפה, מדויק, הפועל תל אביב שיחקה טוב, גרופר חרך את האגף, חטף לנטע לביא, רודריגז עם גול של ון בסטן, 2-1 במחצית, באמת היה מעולה, שתי הקבוצות שיחקו בסדר גמור, הפועל נתנה את אחד, בוא נגיד את אחד, אחת התקופות בתוך משחק הכי טובות השנה, אם לא הטובה ביותר, מחצית שנייה קצת שיממה, זה הסיכום היבש, תן לי בראש.
באמת, אני חושב שקיבלנו משהו שאנחנו לא רגילים לקבל מהפועל, כי זו קבוצה שהיא, או שהיא נותנת גול ואז היא מפסיקה לשחק, או שהיא מקבלת גול ואז היא מפסיקה לשחק. זאת אומרת, אין לה, ופה ראינו משהו שהיא קיבלה גול מחיפה, וכאילו קרה לה הפחד הכי גדול שלה, וממנו היא אמרה, אוקיי, זהו, מה, מה עכשיו? כאילו, הכי קל, זה כאילו הכי מתבקש, לשחק כדורגל עכשיו מול מכבי חיפה, כי כבר, אוקיי, קיבלנו את הגול. אני חושב שבאופן אבסורדי, אם הפועל הייתה מבקיעה ראשונה, היינו רואים מחזות בונקר, מצדה זה עניין. ובאמת, הגול הזה שחיפה הפקיע את השער, נתן להפועל פתאום להראות, אולי יותר מכל הניצחונות שלה, איזה שינוי נעשה במאז החלון, וכמה היא קבוצה אחרת. ואני חושב שמהמשחק הזה, למרות שהיא לא לוקחת נקודות, היא לוקחת הרבה ביטחון בשביל להראות שהיא יכולה לשחק כדורגל. ואני חושב שהפועל יכולה באמת לנצח את באר שבע בראשון, בטח בלי ג'וסווה. שחקנים כמו אייבינדר, דוד היה לו משחק מצוין, לא תכליתי, זה נכון, אבל אני לא חושב שאפשר לבקש ממנו יותר ממה שהוא עשה שם. גרופר משחק טוב, למרות שהתחיל הכיסוי שלו על שרי בגול הראשון, היה לא מי יודע מה. אני חושב שהדבר היחיד שחסר להפועל כרגע זה חלוץ, בטח כשממשיכים להתעקש על אזולאי, שזהו באמת
הוא לא סקורר, ניר.
לא, הוא לא ברמה של הקבוצה, עזוב סקורר או לא, בפעולות פשוטות. הוא לא ברמה של הקבוצה, כרגע. ופעם זה היה האלבון האולטימטיבי, נאמר שאתה לא ברמה של הפועל. עכשיו זה כבר לא כך אלבון, כי הפועל באמת השתפרה, אבל אז אולי כבר 9 משחקים בהפועל, אם אני לא טועה, שערים אין, שער אחד בגביע, שערים בליגה אין. אני לא יודעת כמה רז שטיין הוא חלוץ, יכול לסייק חלוץ לבד, אבל גם אז אולי כנראה לא יכול. אז אולי שם הגיע הזמן לשנות, אבל באמת זה היה משחק פשוט מעולה של הפועל, וחיפה יצא ממנו בנס.
כן, אז איך אומרים, גם ברחר דואג להדגיש את זה כל הזמן, גם את זה צריך לדעת, אז השאלה היא, מכבי חיפה, איך היא באמת יוצאת מכל ה, אתה יודע, גם אתה לדעתי אמרת שאין, שאתה לא רואה אותם עם 6 נקודות, אני לא זוכר מאיזה שלב אמרת, אבל אתה יודע.
יש 6 נקודות, הייתי.
ו יש כן פה לצד באמת יכולת פחות טובה מחצית השנייה, גם כן צריך פה להראות שיש פה משהו קצת אחר, במכבי חיפה השנה, את הפשלה היא כבר עשתה, נגד מכבי תל אביב כמו שציינת, זה לא משהו שאפשר למחוק כרגע, יהיה אפשר למחוק את זה, בשני משחקים הבאים, אוקיי? או שתחכה למידע של מכבי תל אביב, אבל זה כבר לא משהו, זה משהו שהיה. אשדוד היה, הייתה פשלה, קרתה. מאז אבל אתה יודע, היה את הדרבי, 2-0 מכבי חיפה ניצחה, והמהומות שאחרי, ואז יצאו לארבעה משחקים, שאתה יודע, גם באמת בחמישה, אתה יודע, לא יודע, ב-20 ימים, שזה, היום זה כזה, וואלה, זה רחב, זה, וואו, אנחנו, אבל בלי שחקנים, הרבה חוסרים, הרבה בלגנים, 3-0 על ביתר, 2-1 דחוק על אום אל-פחם בגביע, 4-2 על קריית שמונה, שהיה צריך להיות 10-0, או 10-1, איך שתרצה לקרוא לזה, אז היה, וגם המשחק הזה נגד הפועל תל אביב קצת יותר טובה.
ועוד קודם, ניצחון בדרבי.
כן, אמרתי, זה מה שהתחיל את זה.
מה הניצחונות רצופים בליגה, מה זה הפסד לאשדוד? כמו שאז הם ניצחו לדעתי 7 או 8 רצוף, אחרי 2 הפסדים רצופים בליגה, בדרבי ולפועל כפר סבא.
נכון.
באמת, מכבי חיפה, כן, יאמר לזכותה, לא נשברת כשיש אפשרויות. זאת אומרת, אפשר היה
להישבר אחרי ההפסד הזה לאשדוד, שהוריד את זה פתאום לשתי נקודות, לצד השער הדרמטי של מכבי נגד סכנין באותו יום. מצליחה לעמוד בזה, להחזיק את זה. יש לה עכשיו עד סיום הסיבוב את מכבי פתח תקווה, בני יהודה בחוץ ומכבי נתניה. הכל אבל מתנקז לזה שאנחנו רואים שבפחות מכבי, ברצף כזה של ניצחונות ובאמת בלתי מושגת, בהרגשה לפחות מול קבוצות אחרות בליגה, מכבי חיפה אין איך להימלט מזה, היא תצטרך לנצח את מכבי בפלייאוף העליון, ויכול להיות שאפילו פעמיים. בשביל לקחת
אליפות. אני מניח שארבע משש מול מכבי, תנו לה לברג' של, אתה יודע, פישול אחד פרט לכך.
כן, פישול אחד זה ייתן לה, בטוח, כן. אפילו, אם היא מנצחת ועושה טקו מול מכבי, אז אפילו שתי טקו.
נכון.
יספיקו לה בשביל לקחת אליפות, וזה אפילו בתנאי שמכבי ינצח את כל השאר. אבל היא כן, תצטרך לנצח. מכבי חיפה, אם לא תנצח את מכבי השנה, לא תיקח אליפות, ויכול להיות שאפילו תנצח לא תיקח אליפות. אבל לנצח היא תהיה חייבת. והשאלה היא, מה מכבי חיפה למדה בשני המשחקים מול מכבי, ומה עושים עם זה? כי אני חושב ש... אתה יודע, המשחקים הוא קצת אחרות, זה... איכשהו בסוף מסתדרים. אתה מבין? יש פיגור מול קריית שמונה בהתחלה, ומנצחים 4-2. הפועל שוכבת על השער ומנצחים 2-1. בסוף מסתדרים, מול מכבי חיפה לא מסתדר.
כן, אגב, וילצחוט היה יכול לעשות את זה בשני מצבים שונים, 3-1, אתה רוצה להיות יותר צדיק, אז 4-1, ורודריגז באמת, גם, אתה יודע, הסיפור שקרובת משפחתו, הבנתי ביום המשחק, לא, נפטרה, הגול הזה, היו לנו השגות שיפוטיות עליו, אבל, שמה.
אבל לא אסתטיות.
אין אף השגה אסתטית, אני מנסה לתת פה איזו שורה בומבסטית, עזוב, לא, אתה יודע, גם ההשוואות לגול של מרקו ון בסטן, אז בוא נגיד שם היה טיפה יותר חשוב, מבחינת יופי, שמע, יש משהו בזה גם שזה לא הגיע אליו משחקן שלו, אתה מבין? נגיד ון בסטן באמת גם הבישול שם היה מדהים, אבל פה זה כאילו עוד יותר הרזת לבד, רודריגז עשה את המהלך הזה לבד, הוא התמסר עם שחקנים של הפועל תל אביב, גול מדהים, באמת, מה שעכשיו יהיה צריך בקבי חיפה מן הסתם, זה לשמור את זה עד הפלייאוף. ואני מעריך, או לא יודע, מפרגן לבחר בתחזית שהם יצליחו, שזה יישמר. ואז באמת הכל יתנקז. נראה לי מן הסתם המשחק הראשון, כי אתה חזרת קודם וזה, בזמן, אתה יודע, זה גם המשחק הראשון, אתה יודע, אתה סיפרת על השני, וגם הראשון, אתה מוביל 2-0 על מכבי תל אביב בדקה שמינית. זה משחק שאולי אם הוא הפוך, הוא נגמר בפצצות. ושמע, זה היה יפה מאוד הדבר הזה, אבו פאני ממשיך בשלו. אני חושב שרק הדבר האחרון שצריך לגעת במכבי חיפה להפעם זה אצילי, שהסטטיסטיקה קצת קוראת תיגר על מה שאנחנו רואים בעיניים. זאת אומרת, העיניים מראות שזה עדיין לא שילוב, שעדיין זה לא זה, אי אפשר להתעלם מזה, שיש לאיש ארבעה בישולים כבר. עכשיו תגיד, חלק היו אולי פחות חשובים, זה לא משנה. יש לו ארבעה בישולים, ואין לו המון משחקים. וזה רק מוכיח שהאיש הזה, בטח בסטנדרטים של הכדורגל הישראלי, הוא יודע את מספרים. הוא ישחק כדורגל, והמספרים יערמו. משהו על הצילי?
שמע, זה כן, כנראה שהדיבורים על קרמה הם פחות מציאותיים, וזה אולי יותר עניין של התאקלמות או הכרה יותר מאשר קרמה, אבל יהיה מעניין לראות, עכשיו חזיזה חוזר, שרי אני כבר רואה שחוזר, ואני חושב שמכבי חיפה תעמוד בדילמה המסוימת מול מכבי פתח תקווה, האם היא חוזרת להרכב שהוא במובהק פחות טוב לה, וזה עם אצילי, עם חזיזה, עם שרי ועם חלוץ, רוקה וצדוני, לא משנה מי, או שהיא מבינה שהכוח שלה הוא עם אבו פאני, רודריגס ולוי, ולכן למישהו אין מקום, למישהו זה או חזיזה, או שרי או אצילי. אז זוכר שדיברנו על ביתר, שהרכב הזה בלי אצילי נראה מאוד מאוד טוב, ואמרנו שאחרי זה מוכיח, שלהצילי אין מקום בהרכב הכי טוב של מכבי חיפה, בלי קשר למה שזה אומר עליו. ועכשיו אנחנו נוכל לראות מול מכבי פתח תקווה, זה מחר, מה קורה? למי אין מקום?
נכון.
או שבחר מנסה שוב את ההרכב הפחות אידיאלי, אבל שמוצא מקום לכולם, או שהוא מקריב מישהו. נראה מי.
ביתה ירושלים. שרון מימר הגיע, כולכם ירדתם עליו, לא סדם. משחק ראשון, זה, כשהוא הוביל 3-0, אני קראתי ציוץ ששישה משחקים ראשונים, שישה ניצחונות, ו-14-0 בשערי או משהו כזה, אז ביתר הרסה לו את זה. אוקיי, אתר בסוף עם, עם שני מבצעים יפים, אבל סכנין ניצחה, בירם קיאל, ברשצקי, הם כבשו שני גולים ב-12 משחקים האחרונים, ומימר בא במשחק ראשון, כובש שלישייה בטדי, אני מבקש ניר הסבר הגיוני. ניר, תן לנו את ההסבר.
אין הסבר הגיוני, אני חושב שאמרת את כל ההיגיון. שרון מימר באמת, שרון מימר ידוע שהוא בא או אין, הוא משנה הכל. אני חושב שגם אם הוא יבוא למנצ'סטר סיטי עם משחק ראשון, אם קודם ניצחו 4-0, הם ניצחו 5-0. השאלה, הבעיה היא זה שאתה יודע, משחק ראשון יש רק פעם אחת. וכמו שאומרים שאין הזדמנות שנייה להשאיר רושם ראשוני, אז זה נכון גם לכיוונים אחרים, לא רק לפספוסים, אלא גם להצלחות. ועכשיו אולי מתחיל הסיפור האמיתי של מימר, לא רק בגלל שזה המשחק השני והוא מצליח בדרך כלל המשחקים הראשונים, אלא בגלל שביתר היא חיה מאוד מיוחדת. וביתר בטח, דיברנו על העומס משחקים של מכבי, אז לביתר יש עומס משחקים עוד יותר חריג, ואם אתה, סליחה על הטיקטוק פה, אבל אני רוצה בזמן אמת.
כן, מותר לטקטק כשזה בשבילנו.
להביא לכם את העומס המשחקים של ביתר. ביתר, שנייה, אני בינתיים, כדי לא לעשות כמה רגעים מתים, אז אני אבקש מאורי להחליף אותי כרגע, ואז אני...
ככה חצי דקה.
כן, אורי.
תשמע, שוב, סכנין הוא שינה. שאלת מה הוא שינה, אז הוא שינה ל-4-3-3. שיחק קצת יותר התקפי, וכמובן יש את הברקה של המאמן החדש, אצל מימר זה לא ברקה, זה כנראה בנקר של מאמן חדש, באמת דרסו את ביתר 3-0, וביתר נראים רע.
החמאת להם, זאת הבעיה.
תשמע, הם החמאתי להם, תשמע, הם יצאו ממצב לא נעים, זרגרי נח, ואז הקישור ממש לא מאוזן, כי מוחמד לא יכול לשחק קשר אחורי לבד, בשום מצב. הם נשארו עם בלמים, שזה טלאי על טלאי, כי הם פצועים. מגנים שבמקום אחוז זה טלאי על טלאי, ושוב, כל הקבוצות שנאבקו על מקום בפלייאוף העליון, דבר מאשדוד, לא כולל אשדוד, ממקום רביעי עד מקום תשיעי עשירי.
כן, לא רוצות את זה.
פשוט, אף אחד לא ניצחה, זה מדהים, אף אחד לא ניצחה, וכולל באר שבע, קריית שמונה, גם ביתר, הליגה לא ברחה ויש להם עוד משחק ביד, אבל דרפיץ' ובאר יש הרבה עבודה, כנראה 36-7, כמו שאמרנו, יספיק פלייאוף עליון,
אני יכול...
יש לי את זה, יש לי את זה.
יש לך את זה, ניר? יאללה, כי יש לי מה זריז, כן?
כשהסיבוב השני יסתיים, ביתר תהיה עם 11 משחקים ב-33 ימים. זה מטורף.
NBA.
גם קריית שמונה, קריית שמונה גם. אלה שנדחו להם במשחקים בקורונה.
לא, קריית שמונה...
היה להם עכשיו 15...
בגלל שהם עפו בגביע, עוד אחד
נכון.
ביתר לדעתי היה משחק עוד אחד אפילו של להשלים בקורונה, מה שלא היה לקריית שמונה לדעתי, אחד יותר ישן יותר.
קריית שמונה, ניר, 5 משחקים ב-15 יום. אז הכמות שלך יותר גדולה.
33 זה מטורף.
כמו
ראינו שמחליטים שיוצאים לשועה לנוח, ולאטר לנוח ולזרגרי לנוח, ובתר באמת, אתה יודע, או קמפוס, ראינו את הטעות שלו מול מכבי חיפה, אתמול, שתי טעויות במהלך אחד, גם נותן, גם מיקום לא נכון שמאפשר לכדור להגיע לקיאל, גם נגיעת היד, הגול השני של סכנין, זה באמת כבר, אתה יודע, כאילו, גול כזה, לנגוח אחורה משלושה מטר, צריך שה... כיסוי לו יהיה נכון, שהשוער יצא לו טוב, ובתר יש בה איזה משהו כזה ש... הכל... לא טובים, פשוט, אתה יודע, יכול לקרות להם דברים, וסכנין, בוא נזכור, זה קבוצה שהפקיע שער אחד ב9 מחזורים, 9 מחזורים, הפקיע אתמול 3 שערים בפחות מ-60 דקות, קבוצה שהפקיע 10 שערים ב-22 מחזורים, הפקיע אתמול 3 שערים ב-59 דקות, והיו לו עוד החמצות, ביתר זה כאילו באמת, זה אפילו לא רולטה, כי אני חושב שהאפס לא שווה ערך לדאונס. זה לא שאנחנו נראה פה איזה משהו, אז אני חושב שהיא יכולה יותר להתפרק מאשר להתחבר. ו...
אתם שמים לב?
לא
יגמר,
אתם שמים לב? זה לא יהיה בפלי אוף.
כן, סליחה, סליחה. כן.
ואני, מהזווית האישית שלי, מעבר לניצחון של סכנין, כמו שזה 3 נקודות, אני לא רוצה את ביתר בפלי אוף התחתון.
כן, אני
לא רוצה.
אני בטוח שאתה לא רוצה. אגב, אתם שמים לב, הוא לא רוצה כי הוא עד הפועל תל אביב.
נו, מה המאזן של הפועל תל אביב?
לא, אני לא אומר שיש פה איזה זה, אבל אני, לא כי זה אישי.
לא, הוא גם רוצה אותם למה?
כי אני חושב שביתר פחות, לא יודע, נקרא לזה מסורתית, פחות משחקת כשאין לה על מה, אוקיי? לא אומר שיהיה פה חס וחלילה.
ככה לקחת אליפות.
מה זה?
לקחת אליפות בזכות זה.
ככה לקחתי אליפות.
אתם מסביר, רגע,
חיכיתי. ניר, אני רוצה לענות לניר שנייה. ניר, פלייאוף תחתון השנה, כל מי שטיפול לשם, גם הזאת שברגע האחרון לא תיכנס, יכולה להיות בבעיה.
ביתר לא יכולה לרדת.
יכול להיות, אבל יכולה להיות בלחץ. בוא נראה, הנה, סכנין עכשיו עלתה.
יופי, הובלת לי. אתם שמים לב לכמות הריבים וההערות, בוא נגיד יותר מהערות במהלך משחק? כאילו, זה לא רק עכשיו, זה גם היה לפעמים בניצחונות, ואז זה כזה היה שקט. אבל נגיד, היה אתמול
כמה... טוב, אמרו את זה על אתר גם במכבי, אבל לא?
לא רק אתר, אבל גם שואה, ורד, ינקוביץ' ואתר, כאילו, יש מה לי, עכשיו חוגג, אתה יודע, מגיע ואומר, הנה, אופיר סער כותב זה, אני מת על זה שהוא אומר לדראפיץ' וברדה, זה משחק לעשות ניסויים? מה זה הרכב הזה? לא שמעתי ששואה וזרגרי לא יכולים לשחק. שמעתי זה עשוי לסכל אותם.
אז מה חוגג רוצה? חוגג בעצם אומר...
גם אוחנה, אגב, רפואית זה לא היה חד משמעית ששואה וזרגרי לא יכולים לשחק.
כי זה חשוב יותר, אוקיי. למול סכנין, אבל מתישהו כן יצטרכו לנוח, נכון? ואלא אם כן, תגיד לי, אם יש לביתר הרכב, שקודם כל, אני לא בטוח שביתר יש לה איזה אמת מובהקת, שחשוב לשמור עליה לאורך 11 משחקים. זו קבוצה שהיא כל כך לא יציבה, שמלך התחילה היא מועדת לתחלופה ושינויים. אבל נניח שאתמול הוא אומר, זה חשוב למול סכנין. נניח, whatever, אוקיי?
בסדר, היו קורסים נגד מכבי, ואז היה אומר.
היו מקבלים 5 ממכבי, או 4 ממכבי, ואז מה היה אומר? למה לא נתת להם לנוח מול בני יהודה 3 ימים אחרי?
נכון.
כי יש להם עכשיו, אתמול היה להם יום חמישי את סכנין, יש להם ביום שני את מכבי, יש להם ביום חמישי את בני יהודה, בראשון יש להם את כפר סבא, שלושה ימים אחרי זה עוד פעם יש להם את אשדוד, ואז יש להם את אשדוד בליגה עוד פעם. כל שלושה ימים יש להם משחק. אז אם הוא חושב שאלי רנטר בגיל 30 וכמה, אני יודע מה, 30 ולא מוסר, יכול לשחק.
הוא דווקא בישל.
בישל בטעות, יכול לשחק כל שלושה ימים לבריאות, אם הוא חושב שהוא יכול לשחק כל שלושה ימים לבריאות, הרי עד לפני שבועיים, הנרטיב היה, בונה, האנשים האלה לא יכולים לנשום, כולם עם קורונה. כולם עם קורונה. אז עכשיו, ראית, אתה יודע, גם שלושה ימים קודם אנחנו שומעים מחוגג, זה היה כדורגל, סוף סוף ראיתי כדורגל. מה ראית? מה ראית? זה... אז מול בר שבע, אז החמיץ ההוא פנדל, והחמיצו בהתחלה שלושה מצבים בשביל 3-0 לבר שבע אחרי 25 דקות, אבל ראית כדורגל, שלושה ימים אחרי, נכון, התפרקו, זה לא נעים, 3-0 לסכנין, זה באמת הזיה, אבל מה התנודות?
זה הבעיה שאין מנהל ספורטיבי, שמי שמנהל את הקבוצה אין לו מושג בכדורגל, שהוא חושב, והכי גרוע, דבר על חוגג.
אני יודע.
לא החמתי. שמי שמנהל את הקבוצה חושב שהוא מבין, אבל הוא באמת לא מבין, ומה שניר אומר הוא כל כך נכון ומדויק, והוא עושה עוול גם למאמנים. אי אפשר, בסגלים שלנו, בכדורגל הישראלי, אי אפשר לשחק באומס משחקים כזה, שכל משחק הוא גמר גביע. ושוב, הנה, פטריק אתמול במכבי תל אביב בנגוון לובן זרק משחק, אבל יש לו סגל עבה, וגם במומנט יוצא מן הכלל, אז הדברים הלכו לו, במרכאות זרק כמובן, מבחינת ההרכב שהוא העלה, כמו שניר ציין קודם. וביתר ירושלים, במרכאות, לא במרכאות, במרכאות או שלא במרכאות, ויתרה על המשחק הזה, שאת השחקנים, חלק מהשחקנים המרכזיים מזיזה הצידה, ובסוף היא גם לא הרוויחה אותם, והפסידה את הנקודות, אבל לחוגג לא יכול לבוא בטענות. אי אפשר לשחק בעומס הזה. צריך לזכור שבמהלך העונה הזויה הזאת, הם הפסיקו אימונים, עזוב שהוא מציא ליגת קט רגל, הם הפסיקו אימונים, וחזרו, ואז קורונה, אז עוד פעם הפסיקו אימונים, וחזרו.
כל הסדר משחקים הגיוני, שתאמין שאם יש קבוצה שאתה יכול לנצח
בבית,
אותה,
נכון.
זה סכין בבית, אמנם.
עזוב, נו, הם נראו רע, הם נראו רע, אבל זה... הראשון. כן, עכשיו רגע, רק נגיד, כי לא פרגנו מספיק לעידו שחר, נגיד השם שלו שוב, סבבה, ובירם קיאל, שניר אמר, אגב, אתר בן 34, בירם קיאל בן 32, ואני ממש מקווה, בשבילו ובשבילנו, בשביל כולם, שתהיה לו עוד תחנה, בכדורגל הישראלי, אחרי סכנין, אם סכנין תרד נגיד או משהו כזה.
אה, אם היא תרד.
אני, לא, תשמע, בוא נגיד את האמת, סכנין לא קבוצה טובה. מה, אז ניצחו אתמול.
תדע לך, היא יותר טובה מה שאוכל מה שהיא תרד שלה.
בוא נגיד
ש... מה זה רוזן, למה אם היא תרד? אם תקשיב, בלי עכשיו להיכנס פה, בלי...
לא, כי יאללה אדיר,
אבל אני מניח, אם הוא נדופק להם בדלת בקדה, הוא אומר, אללה, תשמעו, אני ככה וזה ופה ושם, וקיבלתי הצעה וישבתי אתכם בליגה, זה יהיה הרבה יותר מהיר ממה שיקח לשחרר את, לא יודע מה, נאמר בעדינות, את גולסה ממכבי. אוקיי? אפשר יהיה לסגור את זה באיזה לחיצת יד.
בשקש. ראיתם איזה מעבר, אורי הופתע.
מה, ג'וסווה זה בן אדם...
אפשר לדבר לו עליו, אני לא מבין.
משחק נגד כולם. זאת אומרת, נגד היריבים זה ברור. נגד החברים שלו לקבוצה, אני חושב שזה גם ברור.
נגד עצמו.
אתה רואה את המסירות שהוא נותן לוורן, וורן בועט באוויר יותר משבועט בכדור.
נכון.
משחק נגד השופטים, אני חושב שזה גם ברור. משחק נגד עצמו, כי אני בטוח ש... קודם כל, זה גם מושפע לדעתי מכל הנגד הזה שאמרנו מקודם. אין בן אדם שאני חושב שנמצא בסיטואציה הפסיכולוגית שנמצא בז'וסואה, גם בגלל הפער העצום בינו לבין החברים שלו, וגם בגלל שזה, הוא כבר בתוך הסיפור, זאת אומרת, זה כבר דמות. אני לא אומר שהדמות הזאת היא מומצאת, או שהיא לא נבנתה לפי איזשהו היגיון. כן, הוא באמת עם טמפרמנט והכל זה, אבל הוא כבר בתוך הדמות, בתוך הסיפור, של אני רב עם השופטים, ואני חושב שזה אדום מגוחך. אני לא מדבר על מה שאמר אחרי או לא אמר, אני לא יודע. אבל זה אדום מגוחך. ולאנשים לפעמים יכול... לעוף הפקק, כשהם כבר אומרים, מה קורה? אני עכשיו ארבע מסכים איתי בחוץ, לא ניכנס לצדק, כל הצדק, כנראה בצדק, ארבע מסכים האלה, אוקיי? אבל בן אדם היה בחוץ, פתאום קבל אדום על דבר כזה, אז אף לא הפקק, עוד פעם, בן אדם משתגע.
מה שעזוי באמת,
אני מקווה, אני אגיד לך משהו, אני לא אוהד באר שבע, הייתי אוהד באר שבע 3 שנים, הפסקתי עם זה.
היית קצת יותר, אבל 3 שנים היה לך טוב.
3.5, כן, עד שנטשתי אותם. אבל אני הייתי מאוד מפחד, והבן אדם הזה לא אגיד, חברים, פה אני לא רוצה להיות. יכול להיות שהבעיה היא לא בשופטים, אלא בו, שהוא חמום מוח והכל, אבל מבחינת ג'וסואה אני בטוח שהוא מסתכל על זה ואומר, הבעיה היא בחוץ. אז מהתהליך קבלת החלטות של ג'וסואה, בטח הוא אומר, אז בוא תימא מהמקום הזה פה, נו באמת. אני מעביר 7-8 משחקים בחוץ על הרחקות כל עונה. אני לא אומר שזה לא בצדק, מבחינת הפסיכולוגיה של ג'וסואה, מהאופן שבו הוא מסתכל על הדברים.
מה שעזוי זה שהוא...
אז הוא יגיד, עזוב אותי מזה, אם כבר זה, אתה יודע, מזרח תיכון, וזה אבו דאבי.
כן, שם אני אוכל לעשות את זה, אולי הרחקות, אבל...
אולי הוא לא יוכל, אולי שם אגודים יד על דברים כאלה. אבל הוא ינסה, למה להישאר פה? מה קושר אותו לכאן?
הבאסה שלו גם שזה, אתה יודע, זה... על ההרחקות, על דברים שהוא היה צריך לקבל המון, זאת אומרת, המרפק לאלמו כהן היה שאני ראה, וטל בן חיים שאני ראה. בסוף, אתה יודע, הוא קיבל את הדבר הזה על היריקה, ששוב, לדעתי הוא היה צריך להיות מורחק, אבל שני משחקים כזה, לא, 4, נו, בעולם שבו נגיחה זה 3, זה קצת בעייתי לי. ועכשיו, באמת, השוויתי את זה גם בהתחלה, אתה יודע, זה כמו אל קפון, שלא היה אפשר לעצור אותו על כל הרציחות שהוא עושה, עצרו אותו על המת מס בסוף. להרחיק את ג'וזואה על דבר כזה, ואני יודע, אני נגד חוק היגיון, אני נגד גם להבדיל בין שחקנים. אבל בי חיית, בואו נתמודד עם הסוגיה הזאת. אני לא אומר גם ששופט צריך כמו מאמן שיש לו שחקן בעייתי להכיל אותו, שופט צריך לשפוט את כולם אותו דבר. אבל בי חיית, בואו נחשוב איך אנחנו נמנעים מדבר כזה. זה או ששופט צריך להימנע מדבר כזה, או שהחוקה צריכה להימנע מדבר כזה, ואם לא, אז אולי שיוסיפו מתישהו לחוקת הכדורגל הפרימיטיבית הזאת גם אדומים, שאחרי זה אפשר לעשות לפחות שזה לא יהיה הרחקה אוטומטית גם. יאללה, אחרי שביררתי
את העניין, השופט צדק.
השופט צדק כי הוא אמר...
לא, הוא צדק, הוא לא יכל לעשות אחרת.
תקשיב.
הוא לא יכל לנהוג אחרת.
אני יודע...
הוא עמד, אני יצאנו מהמשחק, והאוטובוס של באר שבע בקריית שמונה, זה, הוא ממש צמוד לעמדת...
אני יודע שהוא צדק.
והם אמרו שהוא אמר לו במפורש, הוא אמר לו את המילים האלה, אם אתה מוציא מוקדם,
אני יודע...
לפני השריקה אתה מקבל צהוב, ואתה רוצה שהוא יעשה.
אין מה לעשות.
אז אין, כל המונולוג שלך הוא לא נכון.
לא, לא נכון, אני
הוא
אומר...
הוא לא נכון, כי אם הוא אמר, תקשיב, אני לא ראיתי את זה, אני מה? אמרתי, הוא, כאילו, ראו שהוא דיבר איתו משהו, אתה יודע, בסדר,
כן, זה פורסם, מה... פורסם, עזוב.
עזוב,
פורסם
אנשים הספסל אמרו שהוא צדק.
לא הבנת.
אנשי באר שבע אמרו שהוא
לא
צדק.
לא הבנת מה שאני אומר.
אז מה יש להגיד?
החוק פה מעצבן אותי.
החוק לא צריך לעצבן אותך, אין פה חוק.
מעצבן אותי.
אבל זה לא בגלל
אותי.
החוק.
מעצבן אותי.
אבל אם השופט...
מעצבן אותי.
היה מקרה באנגליה עם ברייטון
זה,
עכשיו. לא, שנייה. שדנק בעת לפני הזמן או אחרי הזמן, והיה בעיות עם השופט. עם... יש טעויות בכל מקום, שם זה היה בכלל מגוחך.
לא אמרתי שפוקסמן ברגע... אתה לא מקשיב.
אני חושב שפוקסמן, במקרה הזה, ברגע שהוא אמר, הוא ידע שזה הולך לקרות.
כי בדקה 57 זה גם קרה.
והוא אמר לו, תקשיב, חכה שנייה, אני עד שריקה, לא עשה את זה, לא נשאר לו ברירה. באמת, אתה יודע, עם כל ה... בשידור עצמו, לא ראינו את זה.
אני יכול להגיד
וגם
משהו?
וגם סייקתי את הדברים.
אני יכול לענות?
ופה אני אומר בצורה מאוד ברורה.
קודם כל, פורסם שפוקסמן אמר לו את זה, פורסם גם שבדקה ה-57 הוא הזהיר אותו וז'וזואה לא הקשיב לו. אז יש לו עוד יותר קייס לצהוב הזה.
אני לא מבין.
And nevertheless, אני אומר, עזוב את זה.
לא.
עזוב את זה, דקה 93, עזוב את זה. עזוב את זה. אז החוקה מטומטמת.
זה לא חוקה.
אז תבטל את ההרחקה האוטומטית.
תקשיב שנייה.
תן לראות אותו משחק.
תקשיב.
תעיף אותו על ההרחקות, תעיף אותו על המרפקים, תעיף אותו על באמת יריקות, תעיף אותו על כל דבר כזה.
אין קשר.
תעיף אותו לחמישה משחקים על מה שעושה לטל בן חיים, לשישה משחקים. אל תעיף את ג'וסווה על דבר כזה, תן לי לראות אותו. אני אומר את זה באופן אגואיסטי. תן לי לראות אותו משחק.
תקשיב. אין קשר.
אין פה מה לראות.
אין קשר בין החוקה למה שאתה מדבר.
אני מתבאס מהחוקה.
אבל לא קשור לחוקה.
תן לו 5,000 דולר
על זה. ברגע ששופט אומר לך, אם לא תעשה, אם תעשה וואי, תקבל צהוב, ואתה עושה את זה דווקא, אז וואלה.
הוא לא עושה דווקא, יש לו קצר. תן לאיש.
הוא שחקן מיוחד, והוא באמת עושה דברים מדהימים.
בסדר, עכשיו לא נראה אותו מלא משחקים שוב.
וזה, שוב, באר שבע, רוני לוי, שני משחקים ראשונים, מתחיל לאבד את המומנטום של המאמן החדש, ולהגנתו יאמר, להגנתו יאמר שמכת פציעות כזאת, שמה, אין לו שחקנים בכלל.
כן.
לא היה ספסל, אין שחקנים, מלא פצועים, לא חוזרים, ועוד הפצוע הכי פצוע משחק זה ויתור, שזה עניין של זמן שהוא ייפצע שוב. עכשיו הוא מאבד את ג'וסווה, עכשיו הולך תפקיע.
אגב, בוא נגיד, ג'וסווה ב-20 שניות, היה ממש כיף לראות אותו במשחק הזה גם.
טוב, הוא אדיר.
הגול שנפסל, הבישול, הגול שכמעט סליחה, הגול, הכל.
הכל, הכל הוא עושה.
כל הגבה זה כיף, קהת נתן משחק ממש ממש סבבה.
תקופה טובה.
שני גולים יפים. כן, כן, יש לקריית שמונה כזה שלושה שחקנים שכשנחה עליהם הרוח, אתה אומר, וואלה, הם יכולים לעשות איזה משהו. הבעיה של...
גם הם באורס משחקים מטורף, לכן גם אני כמו ניר שאומר על ביתר, אני אומר על קריית שמונה, הסיכוי שלהם להיות פלייאוף עליון הוא מאוד מאוד נמוך, לסגל כזה עם 5 משחקים ב-15 יום, בימים הכי קריטיים, ראית בגביע הם קרסו, קשה להם, ואתה יודע, ליבי לקובי רפואה, שבאמת, אתה יודע, מנסה לחפור שם, ואין איפה כל כך לחפור, ואז אין להם רגליים לשחקנים.
הפסקה אחרונה, להזכיר לכם מהשירות החדש לנו בבית הפודיום, שירות פודקאסט אישי, מייפוד, אייפוד, איך שתרצו לקרוא לזה, נראה לי אייפוד השם כבר תפוס. אם אתם חושבים שלאחרונה מרגיש שלכל אחד יש פודקאסט, זה כנראה מכון, אבל אנחנו פה לא מדברים רק על הפקות פודקאסטים ועל דברים שאנחנו עושים לחברות וארגונים, אנחנו מדברים פה על אנשים פרטיים. אתם יודעים שאתם רוצים למשל מתנה אדירה ליום הולדת עגול של אבא או אמא, חתונת זהב, סבתא או סבא שאתם רוצים לשמור על הזיכרון שלהם בקולם, אוקיי, הנצחי. הרבה כבר פנו אלינו ואנחנו, שמעו, אנחנו מתרגשים. מתרגשים מהסיפורים שאנשים רוצים לעשות, אם זה על סבתא או על סבא, או להגיע לרעיין את אחד מבני המשפחה הקשישים, אם זה מתנת יום הולדת של כמה חבר'ה רוצים לעשות, אם זה אבא ובן שרוצים לספר על נסיעת ספורט כדי שישמר להם לטיול בר מצווה, פר, אתם מלמדים אותנו. יפה מאוד. זיכרון חשוב, מרגש, אותנטי, אפשר להזין לו שוב ושוב לדורות הבאים. אלבום שהוא בבחינת חותמת היסטורית של המשפחה שלכם. לכל המעוניין, צורים לנו קשר, תגיעו לאולפן שלנו, לביתן הברכה, כל המשפחה, מי שאפשר, איתי תרגיע, כולם עשו חיסון שני, נלווה אתכם בכל התהליך. לפרטים נוספים, פודים אישיים או לפודים של ארגונים, צורים לנו קשר במייל info@strudelhapodium.com, mail@hapodium.com, או בפייסבוק שלנו, או באינסטגרם שלנו, ונציג מטעמנו, ייצור איתכם קשר. יאללה, אנחנו מחכים כאן לסבתות של כולכם, בחזרה לפרק. איתה אנחנו צריכים ג'ינגל אורי.
ההחלטה עם אורי אוזן.
אורי אותו הולך לאמן, לאמן אנשים, לאמן ילדים, אז הוא, בוא נסיים את החובות שלך, יש לך שתי חובות, אחת ההחלטה.
החלטה, כן. תראה, עכשיו יש את החיסונים, ולאט לאט חוזר קהל, אירועי תרבות ואירועי ספורט, עכשיו רק שתבין את הטמטום, בממשלה של הכסילים הזאת, באמת, ממשלה הכי גרועה בהיסטוריה, באיפר, תשמע, לא ראיתי דבר כזה, באמת.
איך לא ראיתי את זה בית?
לא, תקשיב, אין טמטום כזה,
okay.
זה כאילו סי הטמטום, הם סבבה אם להכניס 500 איש לאולם סגור, של 670 מקומות, אבל הם לא מוכנים להכניס יותר מ-1,500 איש ליציאון פתוח עם 30,000 מקומות. אתה יודע, אני לא מצליח, תגידו מה אתם, בחיית.
זה כמו עם האופסייד אורי, אין לי הסבר.
לא, אני אומר, מה עושים החבר'ה האלה שיושבים, מה עובר לכם בראש, כאילו שאתם מעבירים איזו החלטה? מה ההיגיון? יש יציאון בלומפילד 30,000 איש? מה הבעיה לסדר את זה בשערים, במקומות, לפי אחוזים, תפוסה של מקום, עם קניית כרטיסים מראש? כאילו מה, אתם עושים 300 איש בכדורסל, הם עושים איזה רעש, בחיית, נו, תתנו לאנשים לחזור לחיים. מי שמחוסן, עוד פעם, מי שלא מחוסן, סבבה, נמצא לזה פתרון. מי שמחוסן, בצורה מסודרת, כמות בסופרבול שלך, היו 25,000 איש.
כן,
היה טוב. באצטדיון של 75,000 איש, 30%.
כן.
נו, מה?
היה טוב.
נו, אני לא מצליח להבין.
אין לי הסבר, אורי. למה זה לא אופסייד?
למה הממשלה, למה האנשים האלה מקבלים החלטות כאלה מפגרות? אתה יודע, זה לכל אורך המשבר הזה, זה מטריף אותי. למה? אני לא מבין, אני באמת אומר לך, מי יושב שם? מה זה החלטה? איך אפשר לנמק החלטה כזאת?
אי אפשר, אורי. לא,
איך אתה מצביר?
אורי, אין לי מה להגיד לך, אני פשוט שמח שלא לקחת את זה סוף סוף פרסונלית, אלא תקפת משהו כללי יותר, כי אז אני מקבל הודעות, לא סתם, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
לא, מה פרסונלית, שמה, ברור שזה, אבל אני לא מבין,
אין מה להגיד,
ואחר כך אתה מתפלא, שיש פה כמעט מיליון מובטלים, ועוד מעט 5,800 מתים, במדינה שהיא מדינתי, עכשיו, אתה יודע, אתה אומר עצמך, בוא נראה.
לא, זה ספציפית מאוד מטומטם,
ממש, אבל זה מייצג, זה באמת מייצג, אתה יודע, קבלת החלטות שהביא לתנו לברוך הזה, אני לא מבין, בוא נע, אולי תעצרו רגע, עזוב שמספר משרד הספורט הוא לא קיים, והוא לא פקטור, ואף אחד לא מתייחס
אליו. כן, תלחמו קצת יותר, חבר'ה.
אבל, אתה יודע, שאתם נותנים החלטה כזאת שבאולם סגור, אתה יודע, באולם סגור של 670 יש מותר להכניס 500, ובהיציון של 30 אלף בחוץ, פתוח, אפשר להכניס 1,500, תסבירו למה. אני רוצה לשמוע למה.
אתה יודע למה? לדעתי, כי לדעתי, מה שגם, אתה זוכר שהכדורגל לא היה? אתה זוכר שלא היה כדורגל, ומה אמרנו? פה רוב ההחלטות הן כאלה, יאללה, כלליות, בוא נעשה את זה, אבל שזה לא ייפגע, בוא נעשה את זה שזה לא ייפגע, ובוא נלך ככה, ובוא נלך ככה. אז זאת גם החלטה כללית כזאת, פשוט זרקו מספר.
אבל רגע, לא יושבים שם אנשים אינטליגנטיים.
התשובה היא לא.
שרוצים באמת לעשות פה את הדברים בצורה
סתם, אולי הם אינטליגנטים, ההחלטות שלנו.
לא, אני באמת, אתה יודע, ואני באמת קורא שוב להתאחדות ולמנהל, אני דרך אגב מסכים להתאחדות לכדורגל שלא הסכימו 300 איש. ואני קורא להם, ובטח למשרד הבריאות, בוא נה, חבר'ה, תחשבו, אתם הרקתם את האנשים פה, לא מספיק, אף אחד לא מאמין, אחר כך אתם מתפלים, למה לא מקשיבים להם? כי כשאתם מקבלים החלטות כאלה מטומטמות, אז לא יקשיבו לכם, כי זה נראה לאנשים מפגר.
לבקוביץ' בהרכב שלך?
נכון.
אני מת עליך.
עוד מעצבן.
אם הייתם יודעים כמה אני אוהב את אורי, זה אני אשמע לך מוזר. זה אני אשמע לך מוזר.
כן, רגע, אני אקריא בסדר. לבקוביץ' בשער.
הוא עכשיו מבואס, היו צריכים לעשות את זה בסדר הפוך.
כן, איתן טיבי.
כן.
שבזכות חכמו נכנס להרכב.
למה, הנה מה, אם... אגב, שלח לי עכשיו עוד שופט שיש הבדל בין כמה מהאירועים שאמרנו, והוא ישמח להסביר.
כן, בין הגול של רודריגז...
לא, של קרבה ללא קרבה...
בין הגול של רודריגז...
לא, אין הבדל, עזוב, עזוב, אני לא מסתבך עם זה.
עזוב, השער של רודריגז, וואו, 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 אבל בין השער של רודריגז, לשער של עידו שחר, אין שום הבדל, חוץ מהשער של שניהם יפים, אבל רודריגז לקח את זה לקיצון.
נראה לי גנטוס.
גנטוס, נכון, שהוא מעניין מאוד, ככה, הוא מהיר מאוד, וואלה, עושה עונה לא רע בכלל, צריך לשים לב אליו, קנדיל, ששוב, חזר לעניינים, וזה לא פשוט לא לשחק אחרי כל כך הרבה זמן, שיש את הג'רלדש הזה שאתה יודע שאי אפשר להוציא אותו, כי הוא ממש טוב, וזסנו, שימו לב אליו, שחקן מהיר מאוד, נכון, בחרתי שני מגנים ימניים, בסדר, הבנתי, אני אעביר את קנדיל שמאלה. זסנו, חמוד מאוד, מהיר, אחלה שחקן באשדוד, שעושה עונה מהסרטים, ואתמול הם אפילו העלו סרטון קשה לצפייה שרן בן שמעון רוקד, בקישור, כי בגלל שהיה הרבה קשרים טובים, אז דור פרץ, כמובן, ניר יסכים איתי, דעתי הוא תמיד בהרכב, זה לא קשור לזרגר, גם תמיד בהרכב, פשוט הוא לא שיחק.
כמעט הכנסת אותו אגב.
כמעט, נכון. בירם קיאל,
וואו.
צמד נאה, רודריגז, אני לא מכניס משחקים של הפועל בדרך כלל, אבל תשמע,
כן.
גם מה שעבר עליו.
על הגול אתה יכול.
גם הגול הזה, וגם כן. מה שעבר עליו, אתה יודע, כן. לפני וכל זה. דרך אגב, הוא עשה את הגול הזה עם הפס, שזה משהו פסיכי לחלוטין.
לחלוטין.
רואי קיאט.
כן, בוא, אני לא חושב שרקב.
הפעם, בניגוד לאבו פני, שפספסתי אותו כן. חמק לי פעם
אגב,
קודמת.
אגב, סליחה, אבו פני.
סליחה, אבו פני.
אם תבוא לפה, אורי התנצל אישית.
היית שחקן המחזור פעם קודמת, ולא בנבחרת.
בסדר, זה היית שחקן המחזור, אבל לא, הרכב היה נמוך מבחינתם בשבילך.
ג'וסווה, כי הוא הכי מעניין, והוא גם היה, הוא פשוט שחקן כדורגל אדיר.
מאשר?
ודין דוד.
יפה מאוד.
צמד נאה.
יפה מאוד. אתה הולך? אתה מקום ראשון באימורים ביחד עם ניר 126, אני רק 120, כי אתם, יש לכם רק בינגוים כל הזמן. פוקציונרים.
למה פוקציונרים?
לא, ניר ופטריק פוקציונרים, אתה לא.
אני אמרתי 1-0 הפועל חיפה. זה אמור להיות מכבי תל אביב, אמרתי 1-0.
אתה לא פטריק.
יצא לי פה לופ של 6 נקודות.
ניר ופטריק. יאללה.
שלום לכם.
שלום לכם.
שבת שלום.
שבת. ניר.
כן.
שלום. בזמן שאורי אורז פה את דבריו ויוצא לאמן אנשים, בוא רגע, אני צריך לסיים איתך שנייה כמה דברים מהמחזור, כי יש לי עוד דיבור די צפוף איתך. אז טוב, אשדוד כפר סבא נכנסים לפינת הסבבה, אין לנו יותר מה להגיד חוץ מדין דוד ממש טוב, כשהוא לא מחמיץ, יש לו ממש הרבה דברים, ושומי, עוד משחק בלי גול, עוד משחק בלי כדורגל התקפי, יש לך מילה על זה או שאני מתקדם?
נראה לי שכבר דיברנו על זה מספיק.
כן, על חדרה ובני יהודה גם לא נרחיב, וגם על מכבי פתח תקווה נתניה הפעם אני מדלג, כי אני חייב להגיע איתך לניר ברקוביץ'. אני מצטער, אני חייב, תאפשר לי. קודם כל...
נאפשר.
קודם כל, למי שלא יודע, אז ניר ברקוביץ' שאימן כבר באום אל-פחם, ניצח אפילו קבוצה טובה בכדורגל כמאמן אום אל-פחם, אגב, זאת אותה אום אל-פחם שהייתה נגד מכבי חיפה עכשיו, למי שלא יודע, ומוטי איווניר, שמי שלא יודע שאימן אותה, כמוני למשל, עד לפני המשחק, גם לא שם לב שמוטי איווניר כבר לא מאמן אותה, כמוני למשל, ופתאום ניר ברקוביץ' מאמן אותה, והוא העלה לאינסטגרם, גם וולקאם כזה, וולקאם בק, ומרגש, וחזרה, ותמונה עם הבוס, אבולעם, 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 ואז פתאום מתברר שהוא החזיק מחצית, משך עוד מחצית רק מפאת כבוד למקצוע, ועזב. מה שקרה אחרי זה, זה שהיה כאילו שמועות שהוא יבוא גם להפועל פתח תקווה, כמו הבן של אייל ברקוביץ' ואייל ברקוביץ' הוא המנהל המקצועי שם, ואני יודע שאנחנו לא עושים פה פינות תקשורת או משהו כזה, אבל CSCים בעיניי היה, לא זוכר אפילו באיזה יום זה היה, שהיה ב, לדעתי זה היה בתוכנית 5 באוויר, אני אתאר לך את הסיטואציה, אתה בטוח ראית, נכון? אתה או צפית בווידאו, או קראת
לא
את...
לא ראיתי, האמת.
קראת
לא
את התמליל?
לא, לא.
לא. אז אני רק אתן לך פה את הרקע. המגישים היו בוני גינצבורג ורז אבי, שחייבים להגיד ששניהם גם מגישים ביחד עם אייל ברקוביץ' את התוכנית שער השבת. ואייל ברקוביץ' אמרנו כבר, אתם יודעים מי זה אייל ברקוביץ', ומה הקייס שלו פה ופה, מה הכובעים שלו. בקיצור, הם ראינו את אחמד, אני לא רוצה לטעות בשם, אבולעם? ניר, אתה אמור לדעת. אתה טוב בשמות. כן, אבולעם, 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 אוקיי? ובאמצע, אוקיי, אבולעם בא ונתן דברים כמו, טוב, יודע מה, בוא אני אתן לך, לך ולכם את עיקרי הדברים, אתה פשוט תגיב. אוקיי, אני, יהיה לך כיף. אוקיי, כתבתי מלא ציטוטים. פשוט הקשבתי לכל הרעיון, אשתי לא הבינה מה אני עושה, היא לא הבינה איך זה אמיתי, היא חשבה שזה לא אמיתי, אגב, ואני כתבתי את עיקרי הדברים. אז קודם כל, זה מתחיל כזה שהוא מספר להם, אני מתקשר אליו במחצית, אני אומר לו, מה אתה עושה? מוציא מגן, מכניס מגן. אוקיי, סימנו וי על להתקשר למאמן במחצית שהמשחק הראשון שלך, פייר. אוקיי, אגב, הם הפסידו 3-0 לרמת גן. ואז הוא גם אמר, אני חושב שזאת מזימה. ועוד הפרסום שעכשיו יצא היה איזה פוש שניר ברקוביץ' בדרך פתח תקווה. אני קורא לחבר'ה פתח תקווה, תתעשתו, לא ככה נשארים בליגה. אוקיי, פתח תקווה היא בתחתית, מקום אחרון. ואז הוא אמר כזה, כשאנחנו מפטרים מאמן, אתם מעמידים אותנו ויורים בנו בלי הפסקה. ואז הוא גם המשיך ואמר, אבולם, עוד לא קרה דבר כזה במדינת ישראל. אוקיי? שנה שעברה הוא עשה את זה גם, אבל זה היה יותר מתוחכם. עשה את זה, עזב את אחי והלך לבני יהודה, ואני זה שפטרתי לו באחי את הבעיות. עכשיו, הוא אומר, אני יושב עכשיו עם שני עורכי דין, אני צריך לבדוק את הדברים לעומק, נעשה פה מעשה לא ספורטיבי. אוקיי, עכשיו, באמצע עוד אירוע מצחיק, בשיא ההתלהבות שלו והכל, פאדי מוסטפה לוקח לו את המיקרופון ומדבר על מה שקורה על הדשא. משהו אדיר. ואז מנסים רז אבי והחבר באולפן לברר מה הקייס המשפטי, כי הוא כאילו מאשים והכל. עכשיו, בוא רק נסביר ש... הוא גם סיפר אבולם, אני בכלל לא נכנסתי לחדר הלבשה, ניהלתי איתו שיחה בטלפון, בגלל שהוא ביקש ממני, בגלל שהוא לא מכיר את הקבוצה והמערך, להיות איתי בקשר, הוא כאילו מתרץ את הטלפון. עכשיו, אומרים לו, כאילו, אתה רומז מה, שהוא הפסיד את המשחק בכוונה, כי כאילו אז ללכת להפועל פתח תקווה לכאורה, ואז כאילו שיהיה לך את היתרון הזה, אז אבולם עונה, אני לא רוצה להגיד שהוא הפסיד את המשחק בכוונה, אבל אני אומר שבקבוצת כדורגל שמכבד את עצמה, הדבר הזה צריך להיבדק. מה שהוא עשה אתמול זה להפסיד משחק, אני יכול להגיד, בכוונה, בכוונה. אתמול הוא הפסיד לרמת גן בכוונה. והיום הוא רוצה להתמונת למאמן הפועל פתח תקווה. יש פה משהו לא תקין, משהו שאנחנו לא יודעים. הייתה פה מזימה. רז, אתה מנסה למשוך אותי. אתה מנסה כאילו למשוך אותי, ואני מרגיש אותך כסנגור. אני יודע שאתה חבר של המשפחה, אבל אל תהיה סנגור. עכשיו, אני כזה חושב, זה כמו ריב. ריב במשפחה, בין שני תינוקות כזה, שאתה לא יודע מה, את שניהם אתה אוהב, מה אתה יכול לעשות? עכשיו, ואז, מה שקרה בדקות ג'רי ספרינגריות, זה שאייל ברקוביץ' עלה על הקו. אוקיי, אני אזכיר שוב, אייל ברקוביץ' הוא גם אח. שניר ברקוביץ', הוא גם עובד עם החברה האלה בתוכנית, הוא גם המנהל המקצועי של הפועל פתח תקווה. אני לא חושב שאי פעם ניגוד עניינים כזה התכנס לתוך עצמו. ואז אייל, העדי, הפרפורמר, באמת, ככה הוא התחיל, ניר, אתה שומע? אבולם, אם לא תסתום את הפה, אני פשוט אדבע אותך, יחוצפן, עדיף שתשתוק, אתה מדבר רק שטויות. ניר ברקוביץ' לא יהיה בהפועל פתח תקווה, יש לי חוזה, בחוזה רשום שניר ברקוביץ' לא יכול לאמן בהפועל פתח תקווה. בנית קבוצה חרה, אז תאכל את החרה שלך, ואל תאשים אחרים. ואז אבולעם עושה, אני פוגש אותך עוד 3 שבועות, נראה איזה קבוצה חרה, ונראה מי יורד, אני או אתה. 30 במרץ אגב, אין קידום טוב יותר מזה. הוא אומר לו, אני הוצאתי את אחיך מהקבר, בלעדיי הוא לא היה מאמן, אבולעם אומר את זה, כן? ואז אייל אומר לו, אתה נפגשת איתו כשיש לך קורונה? שתיקה. ואז רז זהבי, אבולם, הוא שואל אותך שאלה, האם למישהו מהנהלת אום אל-פחם? ואז אייל, לא, לא, זה אבולם. ואז רז, לא, 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 רז הרי יודע, רז יודע יותר מאייל ויותר מאום אל-פחם, ודחווה היה שם. ואז התחילו הדבר הזה של זה קורונה, או אולי זה מחלה מאוד קשה, אתה זה, זה אני לא אצחק על הדברים האלה, אוקיי, אין שום סיכוי. ואז אייל מסביר שניר לא התחסן עדיין, ויש לו אישה בהיריון, והוא מפחד ללכת לשם. אוקיי. ואז אבולם אמר לו, אתה יכול לתבוע אותי, במלא כל שני וחמישי אתה נמצא בבית המשפט, ונתן לו את המשפט לדעתי הכי טוב שהיה בעשר שנים האחרונות כקידום למשחק. יכול להיות שאתה תנצח אותי בבתי משפט, אבל עוד שלושה שבועות אני מוריד אותך ליגה. שמע, אבולם, אבולם, יפה מאוד. היה עוד קצת המשך, אבל נחסוך לך, נחסוך למאזינים, אבל זה ריאליטי, משפחת ברקוביץ', המצאתי את הבוזגלו, אז אני מוכן לתת את זה גם. תגובתך לכל מה שנשמע פה עכשיו, אם אתה עדיין בחיים.
מה הצגה? מה יש לומר?
הצגה.
לא יכול להיות יותר טוב מזה. מחזה, צריך להמחיז את זה.
אתה בא איתי ב-30 במרץ, להפועל פתח תקווה אום אל-פחם, להבנתי זה באקו? אתה יכול לבוא איתי לזה, אם יהיה קהל? אני יכול שאתה...
אני אשקול את זה.
אני רוצה לבוא, אני באמת אומר, בוא נלך למשחק, בוא נלך לצלם עוד, לא יודע מה, בוא נלך למשחק, נעשה לי פייסבוק בחזרה. בוא נלך. אפשר?
כן, יאללה.
יש. טוב, אז תודה ניר, היה כיף, שבת שלום, תודה גם לאורי אוזן שברח, תודה רבה לאיתי, יאללה חבר'ה, שבת שלום, תעשו טוב.